ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו ואריה מליניאק.
ערב טוב לכם, האורך שלנו זה שר פלסנר, אחראי על השידור ב-103, סתיו קורנס, ברדיו צפון 104.5, יניב לני, בדיגיטל, עידו טבת, רונן שבתאי, עמיתי דויק ומיכל קדוש, אנחנו גם באפליקציית חמל ואיתי באולפן, גם אריה מליניאק, גם אלי שר, אריה, מה שלומך?
אני, כל מה שאני אומר לך זה תמיד נכון לעכשיו.
אני רוצה להגיד לך מה, לצטט למאזינים מה אלי שר אמר לך שהוא ראה אותך. אתה נראה מיליון דולר, תלווה לי 100,000 דולר.
תכף נדבר על כסף, אבל תשמע, כשאתה...
אבל מי אחוז לחודש?
כשאתה עובר כמה דברים, אתה קם בבוקר, לא מעניין, לא שקל ולא מיליון, תודה רבה, תן, נתקדם לשלב הבא.
אמן, כמה ש...
זה מחבר אותי למה שאמרתי לך פעם.
יש קשרים עם אלי שר, והוא כבר...
מה התפילות הראשונות בבוקר? אתה לא מבקש כסף, אתה לא מבקש כלום. יש דבר שנקרא ברכות השחר. בן אדם מבצח לבר 15 ברכות, שאתה יודע, אתה פקחת את העיניים, שאתה ישר...
מודה אני לפניך, מלך חי
וקיים. איך הרב שלי אומר, הרב ברוך רוזן למושליטה, אומר, בן אדם, בבוקר... אין לו הרי זמן, פרימו, הוא, את כל הברכות האלה, אתה שואל אותו, תגיד, בירחת בבוקר, לא יודע, זה היה כלול בפנים, אז בירחתי, כן. מתי הוא זה? פתאום יש לו חלילה שעורה בעין, פתאום הגב נתפס, פתאום זה, אז הוא נזכר, פוקח עברים, כן. זוקף כפופים, אתה מבין? רק אז הוא נזכר שיש את הברכה הזאת, או, יאללה.
שלח לי את הטקסט.
או, אנחנו כל בוקר קוראים אותו.
טקסט ענק זה.
אלי, אתה מביא לנו פה ידיעה שחבל על הזמן, בבקשה.
בוא נאמר, זה ידיעה אולי שקצת מקדימה את זמנה, אבל מן הסתם זה הולך להיות הסיפור הגדול של סוף האביב תחילת הקיץ. הפועל ירושלים הולכת בכל הכוח על עודד קטש. מדובר פה על הצעה... שמאמן ישראלי, אולי פיני גרשון ירוויח את הסכומים האלה במכבי, הסכומים שנזרקים, לא, אני מדבר על בארץ,
על המדינה שלנו,
על בארץ, הפועל ירושלים מכחישים שהייתה הצעה רשמית, שנפגשו, שהכל טוב ויפה, אבל גם יונתן אלון לא הכחיש שעודד קטש, זה המיין גול של הפועל ירושלים, הצעה, המחשבה מדברת על 3 שנים, 2.5 מיליון דולר בערך, 2.5-2.6, שזה כמעט פי 3 לעומת מה שהוא מרוויח במכבי תל אביב עכשיו. צריך לזכור שעודד קטש מסיים הקיץ את החוזה שלו במכבי תל אביב. צריך לזכור, ההצלחה של עודד קטש, אני לא יודע אם היא תביא לו ביקוש באירופה, אי אפשר לדעת איך העונה של
יורו ליג, אתה מדבר.
כן, עודד קטש רוצה לאמן יורו ליג, אבל ברור היום שקשה מאוד לקבוצה באירופה לקחת מאמן ישראלי. במיוחד לא בספרד, או ב... לא רק בספרד, גם ביוון, או בכל מיני סיטואציות כאלה. לכן הסיפור הולך להיות סיפור גדול לקיץ הזה, השאלה עד כמה מכבי תל אביב תלך, הרי אנחנו יודעים שמכבי תל אביב הולכת לקיץ לא פשוט כלכלית, אחרי כל הסיפור של להחזיר כסף למינויים, וכל העובדה שמכבי תל אביב כרגע אפילו לא יכולה, אתה לא יכול להציע שנה הבאה מנוי פרימו, כי אתה לא יודע אם המשחקים יהיו כאן בכלל.
ברור, בינתיים לא חוזרים לארץ. אלי, אבל מאוד מעניין אותי העניין הזה שעודד הוא מאמן מכבי היום.
נכון.
זאת אומרת, זה נהוג שקבוצה
לא,
גדולה בונה לקבוצה גדולה אחרת?
תראה, ברור שהפועל ירושלים הרי תמיד חרתה לדגל שלה, אנחנו לא נעשה את מה שאז צעקנו על הסיפור של צ'ורה, אתה מבין?
בטח.
שכביכול זה. אבל ברור שכל...
צ'ורה, מרסר, ברדלי, פרשימה ארוכה, מכבי...
כל אנשי הפועל ירושלים זה אנשים שמיודדים מאוד עם עודד קטש. עודד קטש היה שמה. היה שם, עזב בצורה ש... אני אומר, ההנהלה הקודמת בירושלים לא אהבה, עזב אותם באמצע העונה, זה גרם אז שהביאו את אדומייטיס ואדומייטיס פוטר, זה גרם לטלטלה בירושלים זה שעודד קטש הלך. אבל בסיטואציה הזאת, שאתה ראית, גם הפועל ירושלים לא מינתה עכשיו מאמן כן. למעשה, אלא היא... הרי יקרא לזה אולי גוררת רגליים עד סוף העונה, שבו יגרר רגליים בהצלחה.
אתה לא מתפלא שמכבי תל אביב לא ממנה מאמן?
מה,
כדורסל?
למה שתמנה? יש לה את קטש.
אתה באמת נגמר לו החוזה.
בסדר, מכבי, יש לה את הזמן שלה.
אז עכשיו הוא יגיד להם, תנו לי לחשוב.
יפה, ארי.
רגע, בוא ניכנס לזה. אני אומר שברק בחר צודק שהוא אומר לשינו רק רגע, כי לדעתי, ואתה לא מסכים איתי, אם מיץ' גולדהר מציע לו, זה עדיף על נבחרת ישראל, ואתה אומר שלא.
תקשיב טוב. הייתי פוסל אותך מלעסוק בכל דבר שקשור איכשהו לספורט בישראל. אני הייתי מאמן נבחרת.
אתה מדבר איתי פטריוטית או מקצועית?
אין דבר כזה מקצועית.
מה זה אין דבר כזה?
לפני שאתה בכדורסל, אתה בן אדם, אתה אזרח בישראל, זה כמו שהרמטכ"ל, תגיד לי אתה, אולי אני מגזים. אם הרמטכ"ל היה מקבל הצעה, לא הרמטכ"ל, מי שעומד להתמנות לרמטכ"ל, היה מזמין אותו ראש הממשלה, ואומר, אני מציע לך, הוא אומר, שנייה, אני רוצה...
זה לא דומה. קריירה צבאית, אתה מהקורס קצינים, אתה רוצה להיות רמטכ"ל.
לא, 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 לא.
פה אתה לא שאתה מתחיל מאמן, אתה רוצה להיות מאמן נבחרת ישראל.
מציע לו להיות שר.
מציע, איזה שר? מציעים לו להיות מנכ"ל בנק לאומי. משכורת 1,000,000 שקל לחודש. תן לך, מגיע לחשוב?
כן.
מה פתאום? אם הוא לא אומר על רמטכ"ל, עכשיו, מיד, כן, שילך ויהיה מנכ"ל, מה שהוא רוצה.
אבל הדוגמה היא לא טובה, אריה. מאמן רק שנייה, אני אומר לך,
זה הוויכוח.
הנבחרת לא תברח לברק בכר. אם מיץ' גולדהר יפנה אליו...
מה שאמרת עכשיו, זה נשמע כאילו נבחרת ישראל סוג של ברירת מחקר פרימו.
לא, אבל... אתה מבין? אתה יודע מי המאמנים הכי גדולים בעולם היום?
רגע, רגע.
רק שנייה, שנייה.
מאיפה הבאת את זה?
אנצ'לוטי.
כולם קבוצה.
כולם קבוצה, למה הם לא מאמנים את הנבחרת שלהם?
הם לא רוצים לאמן פעם בשנה, הם לא רוצים לאמן פעם בקיץ.
אז פפ וקלופ הם כמו ברק בכר, רוצים לאמן את הגדולות ביותר.
קודם כל, לא הצעתי לא לראות בראש, לא לפפ ולא לקלופ. לא הצעתי. מה שאני אומר, הייתי שם. והציעו לי. עמי שלף עוד לא גמר את המשפט בהתנדבות עכשיו. ואני אומר לך, אני לא דיברתי עם צביקה. אם אתה מתקשר עכשיו לצביקה, צביקה שף אותו דבר.
צביקה הראשון בעולם שהייתי אומר, אם הנבחרת פונה אליו, גם אם מחכה לו $1,000,000 ב-CNN כל יום, הוא בא לנבחרת.
אני ליוויתי מנהלים הכי בכירים בארץ, והעברתי להם למשל בעניין של מחירות. אמרתי להם, תקשיבו טוב, יש שתי תשובות להצעה שאתם נותנים. אחד, זה כן. השנייה, כל היתר.
הבנתי.
תן לי לדבר עם אשתי, תלוי בבת שלי, תן לי לחשוב.
אז בוא אני אעצור אותך.
כל זה בסוף נגמר.
אבל אריה, רגע.
לא.
רגע.
לך מפה.
רגע, יש לנו מישהו על הקו שאולי יכול לעזור לנו.
את,
כן, אנחנו רוצים. שלום, ערב טוב לנדב תנציפר, ידיעות אחרונות ויינט. לפני שנדבר על הפועל תל אביב, שבשביל זה אלן מותך על המצב הגרוע של הפועל, שמעת פה את השיחה, אז קודם כל חדשותית, האם באמת ברק בכר כמו שאריה אומר, תן לי לחשוב, זה לא?
רגע, חשבתי שאתה הולך לדבר איתו על ההצעה לקטש.
לא, לא.
זהו, נגמר.
אגב, זה סקופ גדול של אליסה.
ידיעה מצוינת, אבל מה אתה אומר לגבי מה ש...
אני אומר שני דברים, לאור מה שדיברתם ביניכם, אני אומר, קודם כל חד משמעית נבחרת ישראל ברירת מחדל של ברק בכר, כי אם היא לא הייתה ברירת מחדל, אז כמו שארי אמר,
מי מפריע לו? כן. מי מפריע לו ישר להגיד כן?
יש לי שאלה אליך, אבל צנצי, אם ברק בכר לא פנוי...
רגע, הוא לא סיים, הוא לא סיים, מה צנצי?
לא, אני אומר, אם ברק בכר לא פנוי, הם מפטרים את בניון וחזן?
בטח, בטח, זה החליט לפני שהיה לו מאמן ביד. מה הדבר השני שאמרת?
והדבר השני, אני מתחבר למה שפרימו אמר, אם אני יום ברק בכר, או אני אבא של ברק בכר, או אני סוכן של ברק בכר, מכבי תל אביב, לפני נבחרת ישראל מבחינתי.
עכשיו, מכבי תל אביב, זה מספר אחת בארץ, בכלל הם ויכוח, קבוצת יורוליג יחידה.
לא, מדבר איתך על הכדורגל.
רגע, רגע, רגע. אני חוזר עוד פעם.
צ'מפיונס ליג, אתה מתכוון.
אני מדבר על הזה. אני מדבר על...
על קטש.
על קטש. אותו דבר, אני נשאר עדיין אם תן לי לחשוב. מה דעתך שהם עכשיו אולי יכנסו ללחץ ויבואו לו עם הצעה, לא כזאת. ושהוא יגיד להם, עכשיו תנו לי לחשוב.
טוב, תשמע, יש דיונים לכאן ולכאן, שמעתי אותך, ישבתי עם אלי אוחנה באולפן, אלי אומר, אין דבר כזה, יש נבחרת קוראת לך, אין דבר כזה לחשוב מיידית, כי אם לא, אל תאמן את הנבחרת, גם צנצי שמע את זה.
אף סנאי, אני מוכן להיות בנבחרת.
אני אומר עוד הפעם, זה לא מה שאני אומר חלילה, אני נגד נבחרת ישראל, או נבחרת ישראל עם מספר 2. מאמן כדורגל זה קצת שונה, כמו שאמרת על רמטכ"ל, מאמן כדורגל.
הוא גם בן 44, פרימו.
כן, אני אומר, ברק בכר, גם אם יגיד היום כן למיץ' גולדהר, ולא לשינו זוארץ, הוא יהיה בנבחרת עוד 4-5 שנים.
זה לא הוויכוח. זה לא הוויכוח.
אוקיי, צנצי, בוא נדבר על הפועל תל אביב, אני חייב להזכיר לך, אתה יודע את זה, ש...
עד אחר אגב בעניין הזה.
נו.
נו, הנה.
מה דעתך שפיני גרשון יש יותר גדול ממנו? פיני גרשון היה עוזר שלי.
נו?
עד היום הוא לא היה מאמן נבחרת ישראל.
נכון. אז הוא עושה עבודה אחרת בנבחרת ישראל.
אבל זה שאתה אומר, אם הוא לא יהיה עכשיו, רק באחר הוא יהיה בעוד 5 שנים.
כן, לא, אבל...
שאלה פיני גרשון.
אבל אני מתחבר לפרימו, אני מתחבר לפרימו וצנצי. צנצי, אני מתחבר אליך, אני מזכיר להם את תקדים קשטן, זכרו לברכה, ב-2002, אחרי העונה המדהימה של הפוינטה באירופה, אני לא זוכר כזה קמפיין מטורף, הציעו לקשטן את הנבחרת, אריה לא אוהב את התשובה, אבל הוא הלך לחשוב,
בתאומים
שם לו פי שתיים כסף, ואברהם גנט לקח את הנבחרת ל4 שנים.
יאללה, בואו לענייננו.
ואחרי זה קשטן היה מאמן נבחרת, אבל.
נכון, בואו לענייננו.
רגע, רק דבר אחד, פיני גרשון עמד נבחרת בולגריה, זה 1 ו-2, גם דויד בלאט, שהוא אחד משני המאמנים הכי גדולים שהיו פה, הוא גם לא עמד נבחרת.
נכון, גם הוא עמד את נבחרת
רוסיה.
רוסיה.
אני מתנצל.
אגב את אליפות אירופה ומדל את הרד בלונדון.
אני מתנצל אם פגעתי בנבחרת בולגריה.
יאללה, בוא נמשיך. צנצי, אני רוצה להזכיר לך בעניין של הפועל תל אביב, עד כמה אוהדים של הפועל תל אביב, שיוסי אבוקסיס סיים בביתה ירושלים, חיכו לפוש. אתה זוכר? תנו לנו כבר פוש.
מה זה?
תסביר. עכשיו, אותם אוהדים שאני מדבר איתם היום, אומרים, תשמע, זה אכזבה יוסי אבוקסיס, מה קורה שם?
אני יכול להגיד לך, פרימו, אני אומר לך, אתה יודע, פרסמת בחיים שלך סקופים, יש לך דעת אלי שר, גם פרסמתי שיוסי אבוקסיס מגיע להפועל תל אביב, אני לא זוכר מתקפה של אס-אמסים, וואטסאפים וכאלה מצד אוהדי הפועל תל אביב וכאלה, מה הוא מגיע, מה הוא מגיע, מה הוא מגיע, משיח. אבל אני חושב שעדיין יחסית אוהדי הפועל תל אביב, למרות איך שנראית הפועל תל אביב, שלא כובשת 7 משחקים ברציפות, כמעט 700 דקות, כולל התוספות זמן, ויוסי אבוקסיס עם 4 נקודות, סך הכל מ-21, הם עדיין סבלניים כלפי יוסי אבוקסיס, כי אני חושב שהם מבינים את המטריה.
מי זה הם?
הבעלים.
הבעלים?
רוצים לפטר את המאמן?
מה עם העיתונאים?
שמה?
שמקסחים את הצורה לכל מאמן ששבעה משחקים לא מפקיע שער, ופה...
אין הרבה כאלה אגב.
נכון. ופה, עקיפת ברזל, חביבי...
לא חושב.
אין לי משהו נגד יוסי.
אני לא חושב, אני חושב שהעיתונאים מעבירים ביקורת קשה על יוסי אבוקסיס.
מה אתה אומר?
שהקבוצה לא טובה? בטח.
פרימו, יוסי אבוקסיס מעביר על עצמו ביקורת, יוסי אבוקסיס אומר, אני כישלון. אני אומר לך כאילו משיחות סגורות איתו, הוא אומר שהוא כישלון, שהוא מבין שהוא לא מצליח. יוסי אבוקסיס מבין שההרכבים שהוא פותח איתם לא נכונים. לנו יש הרבה ביקורת. אני אמרתי, אוהדים לא מבקרים לתקשורת. בחירת ההרכבים. בשבעה משחקים כל פעם יש הרכב אחר. אתמול הוא פותח עם הרכב שבאמת אי אפשר לכבוש איתו שערים. קמבדו, עם כל הכבוד, אני לא יודע מאיפה הוא הגיע, זה לא זה. והוא שם את רשפולט ואת מביסו שהם כוכבים גדולים על הספסל. ואלטמן לא נמצא.
אתה יודע מה נראה לי... ראיתי טוב את המשחק אתמול, את כל ה-90 דקות. עכשיו אני אומר, גם אריה אימן קבוצות שלא הלך להם, היו לא טובות באותו משחק. אבל מה, יש לך אנרגיה, אנרגיה, לחימה, תשמע, להגיד לך שראיתי אנרגיה ולחימה שהם מבינים שהם צעד לפני הליגה הלאומית?
אבל יש כאלה שטוענים שהם בלחץ, פרימו.
אני לא מאמין בזה, מה זה לחץ? כל שחקן כדורגל שעולה לנצח הוא בלחץ.
לא, למה? לחץ יש לחץ. תראה, ככה אפילו סתם אני דוח דוגמה, ביתר ירושלים ונתניה, ראית ביתר ירושלים קבוצה בטירוף, זה, נתניה כזה היו קבועים, הפועל תל אביב אתמול, הפועל ירושלים, שכבר בוא נשארה בליגה, הייתה הרבה יותר עם רצון, יותר מחויבות, יותר טובה, הפועל תל אביב קבוצה קבועה, הפועל תל אביב קבוצה שהשחקנים שלה לא איכותיים, ותשמע, בוא נגיד ככה, למזלו של חן סול, המנהל המקצועי, יש את יוסי אבוקסיס שמושך את כל האש, כי הוא פרופיל יותר גבוה, אבל בוא, חן סול בנה בסופו של דבר את המוצר הגרוע הזה.
צנצי, בשנים שהפועל תל אביב הייתה בסיטואציה דומה, אני נזכר אפילו ב-2005, הקהל עזר לה לצאת מהבוץ, אני זוכר אפילו ששיהיה ממנה. השאלה, עכשיו המשחק הבא של הפועל תל אביב הוא נגד הפועל פתח תקווה, שזה אולי גם הצ'אנס האחרון של הפועל פתח תקווה עוד להינצל.
הפועל תל אביב היום לא יותר טובה מהפועל פתח תקווה, אל תטעה.
אבל השאלה איך הקהל של הפועל תל אביב הולך להתגייס כדי להוציא אותה מהעסק הזה.
אתה תראה קיר אדום בבלומפילד, זה בטוח. בוא נגיד, אם נשאר משהו מהפועל תל אביב, זה הקהל. זה הדבר היחידי שעוד נשאר פה בהפועל תל אביב. ובלומפילד יהיה מלא, עוד פעם, לא ב-30,000, אבל יהיה מלא יחסית. והפועל תל אביב אגב מערכת את 3 המשחקים נגד האחרונות במרכאות, כי ביתר ירושלים כבר קצת ברחה, אבל ביתר ירושלים, את הפועל פתח תקווה ואת אשדוד היא מערכת בבלומפילד, שזה יתרון, בעיקר הפועל פתח תקווה ואשדוד, אבל בוא, איך שנראית הפועל תל אביב, איך שנראית הפועל פתח תקווה.
נכון.
אני ממש לא יכול להגיד שהיא יותר טובה מהפועל פתח תקווה.
הכל טוב, מאמינים, אתה יודע איך זה. הפועל תל אביב כולם מאמינים, אתה יודע, הקבוצה חשובה, הליגה, כל מיני שטויות כאלה, הם יישארו נניח.
הרי הם נקודה מלרדת, מסתכל, נקודה.
אני, נכון.
מה, הרי רצה להגיד משהו חשוב.
אני מסתכל קדימה. נו. ואני אומר לך, אני מודאג לכל המועדון הזה, כי המינסברגים האלה מתברר או שהם נוכלים, או שהם קבצנים, או שזה סיכון
או
אדיר.
או גרושניקים, כמו ואני, שאמר עליהם גרינברג.
ואני רוצה לראות איזה בטוחות, הגיע הזמן לבדוק, איזה בטוחות לקחו מהם הבקרה, כי יש היום צווים שבית משפט, שהם חייבים לשלם כסף לניסנוב.
בוא נשמע את התשובה של צנצי.
אני רק יכול להגיד לך בגדול, אריה, יש הרבה דיסאינפורמציה בכל מה שקשור להפועל תל אביב, כולל ספינים מכוונים מצד גורמים מאוד מאוד ברורים. אני יכול לשאול כמי שכן מכיר את העניינים מבפנים, אני לא אומר לך שהם הבעלים האולטימטיביים ולא כאלה ש... שבהכרח ישדרגו את הקבוצה לעומת הניסנובים, אבל הפועל תל אביב עדיין עם תקציב יותר גבוה ממה שיצא לניסנובים, והסיפור של כל הסיפור של ההלוואות או הערבויות, איך שאתה קורא לזה,
כן.
אתה יודע, זה לא כסף גדול, זה לא מה שיפיל את הפועל תל אביב ופה לפה לשם.
למה הם לא משלמים?
אז אני אגיד לך, מה, יש סכסוך משפטי בין שני הבעלים לשעבר, זאת אומרת, בין הבעלות הנוכחית לבעלות הקיימת, יש סכסוך משפטי, ניסה לגשר מורן מאירי, שזה בכלל מבחינתי זה קצת מצחיק, כי עוד
נכון,
משפטי של מכבי תל אביב,
נכון.
שמנסה לגשר בין בעלים של הפועל תל אביב, אבל מלא זה בסדר, זה בעיה שלהם, ולא הצליח, ולכן זה עכשיו עובר לבית משפט.
מה יש?
לא זה מה שיפיל את הפועל תל אביב.
אוקיי, טוב. בוא רק אני אסיים במשפט אחד להגיד לך, נגעת באוהדים, ובוודאי שהם יגיעו לבלומפילד, אם הקבוצה הייתה, כמו האוהדים שלה, הקבוצה הייתה מתמודדת על האליפות, זאת דעתי, בכל אופן על האוהדים של הפועל תל אביב. נדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט, תודה רבה.
תודה.
תודה לכם חברים.
שלום וערב טוב לגילי ורמוט, פרשן ספורט אחד.
אהלן, ערב טוב.
אהלן גילי.
אתה מדבר איתנו ואתה שומר על הילד ילדה, נכון? שומעים.
זה השעות הקשות.
יא, של השמירה. יש לך הסבר למה שקורה לה בהפועל תל אביב? מאמן, קבוצה לא טובה, מה? איך קבוצה כזאת לא נותנת גול?
נראה שמבחינת סגל, הסגל לא כזה גרוע. זאת אומרת, אני לא רואה את אפילו את ריינה וסכנין עם סגלים יותר טובים אם אתה לוקח שחקן, אבל משהו לא מתחבר, משהו שם... כאילו הם כיחידים, אתה רואה שחקנים טובים, כי ליוס הוא שחקן, ויש שם הרבה שחקנים טובים, אבל משהו לא מתחבר, בעיניי יש שם בעיה קשה במרכז הגנה, במרכז קישור ומרכז הגנה, ואתה יודע, עם העזיבה של רודריגז בינואר שהשאירה אותם בלי קשר זר במרכז השדה, שהיה שחקן החשוב ביותר, וכל הייצוג הזה עם אוסבול שהיה המבקיע העיקרי שלהם, אז הם נפגעו אנושות, כן, וכמובן המאמן מעבר שהיה, למה, וגם...
רגע, זה שהבוקסיס הגיע גילי, זה אומר שהשחקנים יותר לחוצים מזה שכזה מאמן מגיע, שמה זה...
לא, ממש לא
לב. אז למה מסבירים לי שהשחקנים שלה בלחץ, וכשהלחץ ישתחרר אתה תראה שהקבוצה תהיה יותר טובה, אבל אני לא רואה את זה כבר שבעה משחקים.
ממש לא, להפך, הביאו להם דמות מנהיג.
נכון.
אתה מסתכל על הספסל ויש לך מנהיג, ואגב, גם אתמול שהוא התראיין אחרי המשחק, למרות המצב הממש ממש קשה, אתה רואה מנהיג מדבר, אתה מבין? זה לא, אתה רואה אישיות. אבל מבחינה מקצועית, כן, הוא מתעקש על השלושה בלמים, וזה לא נראה טוב, וגם ככה קשה להם להפתיע. הוא עשה את החילופים די מהר עם חילוף כפול, וזה היה קצת יותר טוב, ולדעתי ככה הוא גם צריך לפתוח, עם טוריאל בימין ולאוס בשמאל ואושבול חלוץ מרכזי במין 4-3-3 כזה, ומחצית שנייה הם התקרבו להפתיע, אבל אתה יודע, גם חסר להם את הנגיעת מזל הזאת.
אבל אתה יודע, גילי, היית גם בהפועל תל אביב בתקופה מצוינת, היית אחד הכוכבים. זה לא שווה, לא טוב להשוות, כי אתה היית שחקן שרץ לאליפות, וכאן המצב שונה. אני רק שואל, אלי סער נגע בעניין של לחץ מאוד מאוד גדול. עכשיו, האם השחקנים של הפועל תל אביב מבינים שהאוהדים כל כך שרופים, כל כך לוחצים, שזה עד כדי כך יבוא לידי ביטוי במגרש, שבגלל הלחץ הזה שהקהל רוצה שהם יצליחו, שחקנים משחקים 50% מהיכולת שלהם?
אני לא יודע איך, אתה יודע, להגדיר את זה קהל, לא קהל, המצב הוא הכי מלחיץ שיכול להיות. זאת אומרת, זה יותר מלחיץ אפילו מלרוץ אליפות ראש בראש עם קבוצה אחרת. זה, אתה יודע, זה לא מה שאומרים על הדובדבן, זה על הבסיס של הבסיס, זה לפרוד את הליגה. זה הכי מלחיץ שיש, ושאתה כל כך לחוץ, ואתה שבעה משחקים לא מפקיע, לפני המשחק הזה שישה משחקים, אז הלחץ הוא אדיר, והלחץ משתק, ואתה עולה עם רגליים כבדות, כל רגל טון, אתה בקושי מזיז את הרגליים. זה ברור, ואם כמובן, בנוסף, גם הקהל כבר פחות תומך, ויש אנרגיות פחות טובות מהקהל, אז הכל ביחד, אבל אין ספק, המצב הזה מצריך מנהיגים, ומצריך אופי חזק ומנטליות חזקה, כי בסוף רק ניצחון, אתה יודע, בשיניים כזה, ניצחון קשה, יוציא אותם, זה התרופה בסוף.
אתה מכיר את כל הפלייאוף התחתון, את כל הקבוצות, אתה חושב שהפועל תל אביב, לא מבחינת סגל, מבחינת קבוצה, היא טובה יותר מכמה קבוצות בפלייאוף התחתון?
אז שוב, מבחינת סגל, אין לאף אחד בפלייאוף התחתון סגל טוב יותר, אולי לנתניה, שהיא גם המאכזבת הגדולה ביחד עם הפועל תל אביב, אבל מבחינת קבוצה ומבחינת מומנטום, הפועל תל אביב בסכנה ממשית לירידה, אתה יודע, אם מנתחים את זה, אז נראה שהפועל פתח תקווה רגל וחצי ירדה, ומה שנשאר זה אשדוד, הפועל תל אביב ונתניה, הפועל תל אביב ונתניה, במומנטום הכי גרוע, בכדור שלג הכי גדול, במדרון הכי חלקלק, ואשדוד, שהייתה במצב גרוע, ניצחה בשבת במחזור האחרון, אז היא כבר, אתה יודע, מראה סימני תוששות, זה יהיה בין השלוש האלה, כך נראה.
זה נראה ככה. רצית לשאול אותו משהו, אריה?
לא, אבל זה גישה שאני לא חשבתי עליה, שמביאים לך מאמן גדול, עם או בלי מרכאות, והשחקנים, במקום להתמלא, ויוסי זה אחד שיודע להכניס מוטיבציה, אני עד היום לא שוכח לו את צ'לסי, אז אני אומר, הוא לא מוותר אף פעם והכל, ובמקום זה שחקנים מורידים מעצמם כל אחריות, ואומרים, יש לנו קוסם, אנחנו הולכים במגרש, זה מדהים.
זה נראה רע. גילי, תודה רבה על השיחה. ונמשיך להאזין לך ולהקשיב לך בספורט אחת, אתה עושה עבודה מצוינת.
תודה, תודה, ביי ביי.
ביי ביי.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
רק נאמר שאנחנו מחכים לעוד תגובה רשמית מהפועל ירושלים אחרי הידיעה הבלעדית של אליסר בנוגע לעודד קטש.
זה הפרס הגדול, 2.5 מיליון לשלוש שנים.
אלי, אם אתה מקבל תגובה, אז תקריא אותה, אם אני אקבל, אז גם כן ניתן אותה במהלך התוכנית. כמובן, משחקי הגביע על סדר היום, נתחיל עם משחק על תארת ליגה לאומית, עירוני קריית שמונה מול נוף הגליל, פרימו אם נרצה, שי ברדה מול מוטי וניר, נכון?
כן, וקריית שמונה בתקופה רעה מאוד.
שני יקירי התוכנית, מה שנקרא, ניתן את היחסים, אם עירוני קריית שמונה מנצחת, היא הביתית 1.80, תקו 2.90, וניצחון חוץ של נוף הגליל,
קצת של מוטי וניר,
3.60. זה בדיוק, זה המשחק ביתי במרכאות כמובן, אבל הווינר נותן עדיין עדיפות לקריית שמונה. פרימו, נתחיל איתך.
אני הולך עד הסוף תקו פנדלים.
ובפנדלים ככה סתם בשביל העניין?
פנדלים, אתה יודע, אני רואה בזמן האחרון שר, גם אתה רואה משחקנים ענקיים, בועטים פנדלים כאלה גרועים, אי אפשר להמר על פנדלים. אתה יודע מה, אתה שואל אותי מי יעלה בסופו של דבר?
הגיע הזמן לבטל את הערכה בכלל.
נוף הגליל.
נכון, אחרי 90 דקות ישר פנדלים.
נוף הגליל בפנדלים.
נוף הגליל
בפנדלים.
הוא הולך לישון לפני הערכה.
אני לא הולך לישון.
אריה לא מגיע להערכה.
לא, אריה, המשחק עם הפנדלים, עם הכל נימר ב-10 בלילה.
אריה הוא איש התקצירים.
אנחנו את שלנו לקריית שמונה כבר נתנו.
תשמע, קיבלתם גול דקה 93 באיצדון רמת גן?
אני שידרתי אותו. אם לא הייתי בן אדם בוגר, כמעט בכיתי.
אבו רומי.
כן.
חברים, אימורים, אריה, קריית שמונה או נוף הגליל?
אני עם קריית שמונה תמיד בנקר, מה?
אלי?
אני הולך על כמו פרימו, תקו ופנדלים.
אני הולך...
מה שרציתי להגיד לך, כמו שיש שחקנים בכדורסל שההתמחות שלהם זה יזרוק עונשין, אותו דבר חייבים פנדלים בכדורגל.
מסכים
זה איתך. זה לא מי שעשו עליו תפאול וכל מיני שטויות.
נעבור למשחק השני, מכבי פתח תקווה מול מכבי תל אביב, אז מכבי תל אביב בדרך לאליפות עם פער של 10 נקודות, היא בוודאי גם תרצה ללכת על הדאבל, מכבי פתח תקווה, מקום שמיני, עד עכשיו נראית לא רע. ניצחון ביתי של מכבי פתח תקווה 5.90, תקו 4.20, כמובן זה בתום 90 דקות, וניצחון חוץ של מכבי תל אביב הפיבוריטית 1.30, פרימו הימור שלך.
מכבי תל אביב בקטנה, לא תביס. 1-0, 2-1.
אלי.
מכבי תל אביב, אבל 1-0 כזה.
אריה.
מי שאל אתכם מה תהיה התוצאה? מכבי תל אביב.
יפה. בשביל העניין אני הולך פה על תיקו. נעבור למשחק גביע, אבל מאיטליה, יובנטוס מול לאציו. יובנטוס נמצאת בתקופה לא טובה. ככה הייתה עד לא מזמן במאבקי אליפות מול אינטר, אבל אינטר פתחה מבהרים והיא לוקחת את האליפות הזאת בהליכה. מדובר במשחק חצי גמר עם שני מפגשים. יובנטוס עברה את לאציו ברבע גמר בשנה שעברה, וצריך לזכור שלאציו כבר סופרת 3 הפסדים רצופים בטורינו, מגרשה הביתי של יובה. ניצחון ביתי של יובנטוס 1.65, תיקו 3.15, וניצחון חוץ של לאציו 3.95. אז קופמן לא פה, נדלג על זה של לאציו אנטישמי, ונהיה ענייניים לשם שינוי, ולא נדבר אפילו על אוכל. יובה מול לאציו, ארי, אימור שלך.
לאציו אנטישמים.
אוקיי, עוד מישהו שהוא מאוד ענייני, נספר לך אחרי זה בתקציר מה היה. אז אתה הולך על ניצחון של יובנטוס. אלי?
אני על לאציו.
יפה.
אני יובנטוס ב-90 דקות.
יובנטוס ב-90 דקות, אני חובר אליך פרימו על ניצחון של יובה ב-90 דקות, ונסיים עם משחק מהליגה האנגלית, דרבי לונדוני, וסטאם מול טוטנהאם. וסטאם קבוצה ביתית, 3 פעמים העונה בלבד הפסידה בבית, כולל הפסדים צפויים לסיטי וארסנל. טוטנהאם רוצה לנצח כדי להיצמד ל4 הראשונות. וסטאם קבוצה די נאיבית, שמתה פער של 3-1 בניוקאסל בסוף השבוע. ניצחון ביתי של וסטאם 2.85, תיקו 3.65, וניצחון חוץ של טוטנהאם, פבוריטית ככה בקטנה 1.85. פרימו אמור שלך.
הייתי בדרבי כזה פעם, לא במגרש הזה.
זה מעניין, לא?
שמה
אין על הדרבי הלונדוני.
דרבי של לונדון זה לראות אנשים כאילו הביאו אותם מחוץ לקופסה, זה משהו מדהים. זה לא פה מכבי תהיה בפודקאסט.
מאיר, זכרו לברכה, נדבר אולי עליו בסוף, כי השבוע זה הזכרת, לקח אותי לדרבי של איסטנבול. זה רק על זה, זה
לא שם. לא, אלה משוגעים.
אתה לא מבין איזה משחק זה היה.
של לונדון זה משהו, אני שואל, אני חושב שטוטנהאם תנצח 1-2, כן.
אלי.
תיקו.
אריה.
כנראה שלא היית בדרבי הרמת גן.
המשחק הזה לא יערך בווינטר.
בדיוק.
גם לא במכתש, כן.
טוטנהאם.
טוטנהאם. אני הולך פה על תיקו, אנחנו נסיים עם עוד, ואז דיווחי תנועה ופרסמות.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
רגע, לפני האות, תגובה של רשמית של הפועל ירושלים, הפועל בנק יהב ירושלים, לא פונה לשחקנים או למאמנים תחת חוזה. אנחנו נמשיך לדבר על הידיעה הבלעדית של אליסר אחרי הפרסמות. עכשיו דיווחי תנועה.
חזרנו אליכם עם תוכנית הספורט כאן ב-103 FM ובצפון ב-104.5, ואנחנו אומרים עכשיו שלום וערב טוב לאור שקדי, וואלה ספורט.
אהלן פרימו, אהלן אריה, מה שלומכם?
יש לך היום צוות כדורסל פה, ואבקש ממך התייחסות ראשונית לידיעה של אלי סער שפתחה את התוכנית על הנושא של אולי קטש של הפועל ירושלים.
תראה, אני חייב להגיד שזה לא, הסכום והכל זה פרסום מאוד מאוד יפה של אלי, ואנחנו ביום שישי כבר כתבנו שירושלים בעניין. יש פה עניין מאוד מרכזי שצריך להסתכל עליו. עוד את קטש, שהוא מאמן תחת חוזה. אם דבר כזה קורה עכשיו הפוך, אני לא יודע איך ביפול ירושלים היו מגיבים.
ולכן הם מכחישים.
נכון, ואני חושב שגם מכבי הייתה מכחישה פה. כסף זה דבר חשוב, כן? שאלה אם עודד קטש זה מה שמעניין אותו בשלב הזה, כי הפועל ירושלים לא תהיה ביורוליג שנה הבאה, אנחנו לא שמענו לדבר כזה, ואני חושב שעודד קטש הוכיח שהוא שייך לרמה הכי גבוהה, כסף זה חשוב, אבל לא תמיד ולא בכל מחיר.
אבל שקדי, אנחנו יודעים שעודד קטש גם חשוב איזו קבוצה מכבי תל אביב תעמיד בעונה הבאה.
כן, אבל אני לא מדבר על מכבי תל אביב, אנחנו שומעים שיש עניין נכון, לא ברבוד, לא בסדר הראשון של קבוצות היורוליג, אבל בשביל עודד קטש להיות בקבוצת יורוליג אחרת.
נכון, עודד קטש רוצה לאמן ביורוליג, זה אין ספק.
זה לא פחות יוקרתי, גם אם קבוצת היורוליג שתפנה אליו, ותדבר איתו, תהיה קבוצה מהסדר גודל הנמוך.
מה, וילרבן?
לא, אני לא מדבר על וילרבן, אבל...
שלא בטוח שתהיה ביורוליג.
כן, לא בלואם ולא...
אבל אני רוצה להגיד לכם את התחושה שלי. אני לא איש כדורסל, לא בדקתי, לא קטש, לא מכבי, לא הפועל ירושלים. יוצא לי מהדברים שאלי פרסם ומה שאומר שקדי, ככה אני עושה נניח אחד ועוד אחד, כאילו קטש בעצמו מבין שהוא לא נעול במכבי תל אביב בעונה הבאה. לכן כל הדבר הזה נוצר.
לא.
תעשה לי תראה, סדר בעניין הזה.
הנהלת המועדון, הנהלת המועדון ברור שהיא מתרשמת עכשיו מאוד את קשר. לפני חודשיים, אם היית עושה נגיד משאל בקרב אוהדי מכבי תל אביב, עוד את קטש הם היו אפילו דורשים לפטר אותו באותו רגע.
נכון, ואני חושב שיש פה עניין אחר.
ומה שקרה הפוך עם דני פרנקו, איזה מחמאות לפני חודשיים, ומה קורה עכשיו.
בדיוק, אז מה שקורה, עוד את קטש קודם כל...
מה אמרתי לך לפני רבע שעה? לא בשידור. שבסוף, אם אתה בודק את הפתאום, הכישלון, מכבי לא הייתה כישלון אף פעם, למתחלפת בהצלחה, תבדוק את ההגרלה. כי מגיע, נכון. פתאום מגיעות נכון, לך, לא, מגיעים בדיוק. לך המשחקים הקלים,
נכון,
ואתה
נכון.
ברייס כאילו...
נכון, לא, אבל אל תשכח הרי לפני חודשיים, מכבי גם הפסידה לקריית אתא ביד אליהו. נכון שזה היה אותו יום שעודד בא מהלוויה של ליאור לובין זכרו לברכה, אבל
נכון.
עדיין מכבי לא נראתה טוב בינואר.
לא, אני גם לא פוסל.
עכשיו מכבי תל אביב נראית כאחת הקבוצות הכי טובות ביורוליג.
נכון, ואני לא פוסל, זה שמנצחו גם את ברצלונה.
נכון.
אבל
נכון.
אני אומר, כשאתה בודק, זה לא שהם פתאום איזה קבוצה, אתה יודע, בקושי חיה, פתאום מנצחת 20 משחקים. תבדוק את ההגרלה ותראה.
בוא נשאל את שקדי, אתמול חצי, עלתה לחצי גמר מכבי תל אביב, מביסה את קריית אתא, אני חייב לומר, את מכבי רמת גן, אני חייב לומר לך, כמו שאלי אומר, לפני כמה חודשים דיברנו אחרת על מכבי תל אביב, זה נראה היום בארץ שזה לא כוחות, וזה נראה אפילו שמכבי תל אביב היא אחת הטובות היום ביורוליג, עד כדי כך היא התקדמה.
כן, תשמע, בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין, הפערים פה ברמה המקומית, הם עצומים בין הקבוצות שנמצאות, אפילו מכבי תל אביב והפועל תל אביב, הפועל תל אביב קיבלה גלה מאוד קשה ברבע גמר, אבל בין מכבי תל אביב והפועל תל אביב וליתר, וירושלים היא על הנייר גם אמורה יותר טובה, אז רמת גן שנמצאת שם מקום שלישי, מגיעה למשחק הזה, מגיעה למשחק הזה, והיא לא עומדת בעומס, אנחנו לא צריכים לצפות במכבי תל אביב לנצח את כל המשחקים עד הסוף, גם במסגרת המקומית. יכול להיות שיהיו לנו נפילות, זה בעיקר, אבל
שקדי, אתה יודע מה מדהים? הרי מכבי תל אביב, כביכול, אתה יודע, עולה בחמישייה הכי חזקה שלה, שזה כן. אומר בולדווין, בראון, ניבו, הכל טוב ויפה. ואז אתה רואה שהקבוצות, למשל הפעולה, מובילה, כמה הובילה? 20 הפרש על מכבי תל אביב בהתחלה. ואתה רואה שרמת גן אתמול, מכבי נראתה רע מאוד רבע ראשון. ואז עולה ג'ונדי. אתה מבין? והוא משנה את המשחק. תקשיב, הוא היום יותר מזר במכבי תל אביב. התרומה שלו היא פשוט מדהימה. הוא שחקן מומנטום, הוא קולע, אתה יודע מה?
שחקן הכי אהוב עליי במכבי תל אביב.
הקליעה הכי טובה היום במכבי מבחוץ היא שלו. הוא משנה את המשחק, הוא תזזיתי, אכפת לו מכל משחק. אתה רואה לפעמים לורנזו בראון וגם בולדווין, באים למשחקי ליגה, תגיד, זה הדבר האחרון שמעניין אותם באותו רגע. אצל ג'ונדי זה לא משנה אם קוראים לקבוצה פולה, רמת גן או דרבי, ובכל והפועל ירושלים, ובכל המשחקים האלה, כל המשחקים האלה, הוא משנה אותם. הוא הופך אותם ממשחק קשה, אתה מבין? ממשחק קשה, פתאום למכבי תל אביב לפלוס 20.
הכל מתחיל מלחץ על הכדור.
נכון.
ואני אומר...
מכבי תל אביב חטפה 16 כדורים, זה מספר...
לא, ממש, מהידיים וכל זה. אני אומר, צריך להבין, שגם לקטש לקח זמן לזה. אתה מביא שחקנים כמו לורנזו בראון, שהוא באמת אולי המספר אחת באירופה, היה בטח.
היה. עצרו רק שנייה, אני חייב עכשיו להוציא לחסות, ואנחנו ממשיכים. יאללה. תשאר איתנו שקדי.
מה שאני אומר, לקח גם לקט הזמן, עד שהוא הבין איזה אוצר יש לו.
אבל
זה כאילו היה מובן מאליו. הוא אומר, אני אהיה בברוך כזה, אני אעלה את ג'ונדי, הוא לא מתלונן על הספסל.
נכון.
הוא בחור אותו.
אבל לפעמים הוא מעלה אותו טיפה באיחור, הרי. דקה 13, דקה 14, כמו שהוא העלה אותו בבלגרד, זה היה טיפ, זה, אתה יודע, זה גם...
אני אומר, לקח לו זמן להבין את התרומה. לא יודע אם שחקן חמישייה זה גם בכדורסל פחות משמעותי.
נכון.
אבל אני אומר, זה אוצר. באמת, אוצר, ישראלי.
תענוג להסתכל על ג'ון די, אני באמת, מכל השחקנים של מקבי הוא הבן אדם. אתה רואה מעבר למשחק הכדורסל ולקליה.
הוא לא ילד גם, פרימו.
הלחימה שלו.
הוא לא ילד.
מה זה לא ילד?
32.
יותר הרי, אם אני לא טועה. תבדוק לי כמה ג'ון די.
הוא נראה 17.
אני חושב שהוא קרוב כבר לקרוב ל-34. אני לא...
תכף נסתכל בדיוק בן כמה הוא. אלי, בוא נעשה צעד אחד קדימה לברצלונה. זה כבר, זאת כבר.
תראה, מכבי...
יוני 33.
יוני 33, בסדר, יפה.
ביוני 33? מה זה יוני? עוד חודשיים.
נכון. תראה, השישת ניצחונות האלה הרצופים של מכבי תל אביב, בכל זאת זה היו נגד קבוצות, בלבל טיפה פחות ממכבי תל אביב. אני לא אומר קבוצות פח, אבל קבוצות פחות טובות. ברצלונה זה פתאום קבוצה מהשישייה הראשונה. אבל, כמו שמכבי תל אביב נראית, וכמו שברצלונה לפעמים נראית...
וזה בחוץ.
נכון, זה בחוץ, זה, תקרא לזה, יהיה קצת אווירה עוינת, כמו שאנחנו אוהבים להגיד.
בסדר, היום אנחנו רגילים לזה.
אנחנו כבר רגילים לזה בספרד. אבל מכבי תל אביב צריך לזכור, בסיבוב הקודם הפסידה בשנייה האחרונה לברצלונה, אם לורנזו בראון קולע את השלשה היא מנצחת. זאת אומרת, למכבי תל אביב היא באה, היא יכולה לנצח שם, זה לא יהיה קל, כי גם לברצלונה מאוד מאוד חשוב המשחק, להבדיל משנים, נגיד אצל שרס, שהמשחק לא היה חשוב, ואז הוא היה מעלה כל מיני ילדים, בני 17, בני 19, ואז ברצלונה לפעמים הייתה חוטפת בראש מכבי. פה המשחק חשוב לשתי הקבוצות, ויהיה חתיכת משחק.
ארי, איך אתה רואה את המאצ'אפ ברצלונה, מכבי תל אביב, משחק חוץ, מכבי באה בתקופה נהדרת, עזוב את הניצחון על רמת גן, תקופה נהדרת באירופה.
כשאתם מדברים על אווירה קשה בספרד, זה לא בברצלונה. עזוב, זה לא בסקוניה, ולא זה שיש לך...
לא, אני מסתכל כללי, לא אוהבים אותנו היום. בכל מקום, בכל פינה בעולם, תמצא אנשים שלא אוהבים אותנו.
לדעתי התרגלנו. מתי ארל וויליאמס עלה לקהל, אתה יודע?
מה?
במדריד, במדריד.
מתי זה היה? במלחמת לבנון הראשונה.
אוקיי.
שגם היה אווירה עוינת נגד ישראל, הכל טוב ויפה. הקהל כבר בא טעון נגדנו, והוא רואה במכבי תל אביב, וכמובן שבאים גם אוהדים ישראלים, הולכים לבוא הפעם דווקא לא מעט אוהדים ישראלים שהולכים לעודד את מכבי תל אביב, כי כל השנה הם לא יכולים להיות בבלגרד, אז הם נוסעים לברצלונה, יעד תיירותי מבוקש.
יעד תיירותי, אפשר לשלב כדורגל. נכון. ואנחנו עוברים עכשיו ל... כדורגל, כמובן שאנחנו נדבר בהמשך על כדורסל, ואנחנו אומרים ערב טוב לטל בן חיים שהודיע על פרישה לפני שבוע ימים. אהלן טל.
אהלן, ערב טוב, מעניינים.
מצוין. אתה יודע, לפני שנשאל אותך, יש לנו כמה דברים מעניינים על הקריירה הספורטיבית שלך, אבל אתה יודע, בעוד שעה ו10 דקות, מכבי פתח תקווה, מכבי תל אביב, רבע גמר. כן, תשמע, ואלה שתי קבוצות שאני בטוח שאם אנחנו רואים את הלב שלך, יש שם את מירב הלב בשתי הקבוצות האלה.
מירב, כולו.
כולו, אז אני רוצה לשאול באמת, אם קודם כל מדגדג לך להיות במשחק הזה על המגרש?
כן, חד משמעית. חד משמעית מדגדג, אני מאוד מתגעגע. הייתה לי פרישה, לא בגלל שהייתי מבוגר מדי, לא בגלל שהייתי כבר לא מספיק טוב, בגלל שנפצעתי לצערי. אז ברור שזה מדגדג ואני מתגעגע והייתי שמח להמשיך, אבל אלה החיים, יש כאלה שזה קורה להם גם בגיל 25-30.
טל, בימים ההם אתה יודע זה היה סוג של משחק פרישה עבורך, ואז היית משחק מחצית בכל קבוצה.
לא בגביה, לא בגביה, במשחק ידידות, לא בגביה.
זה כבר לא ככה היום, וטוב שכך.
רגע, אבל למה אמרת כל הלב שלי הוא רק מכבי תל אביב ומכבי פתח תקווה? היו לך עוד יעדים ששיחקת בהם?
פחות התחברתי אליהם, ופחות היה לי טוב בהם.
הפועל תל אביב למשל.
למשל, אז אני לא אגיד מה שנעים ונוח לשמוע, אני אגיד את האמת.
יפה, אני חייב לומר לך בעניין הזה שראיתי לא מעט אנשים שדיברו איתי עליך, גם בתקשורת, אמרו טל בן חיים, סוג של שחקן כדורגל שאם הוא איתי בקבוצה אני הכי אוהב אותו, ואם הוא נגדי אני הכי לא אוהב אותו. ואני חושב שזה מחמאה הכי גדולה שיכולה להיות.
נכון, נכון, הרבה מנסים לצייר את זה כמשהו שלילי, אני ממש לא
לא, לא, ממש לא, ממש...
לא, אני יודע, אני מבין מה אתה אומר, אני פשוט אומר מה התגובות שקיבלתי לאורך הקריירה ולאורך השנים, ובאמת שאני לא רואה בזה משהו שלילי, ההפך, אני חושב שמה שאמרת זה מחמאה ענקית.
אוי ואבוי לשחקן
שאוהבים
שהוא משחק נגדו.
אתה יודע שבמשך 20 שנה שמכבי תל אביב עלתה לשחק נגד בית"ר ירושלים בטדי, שאבי נימני כבר פרשן, היו כל הקהל של ביתר, אבינים, אתה מכיר את ההמשך? זה, אני אומר שזה מחמאה אצל היריבה הכי גדולה, אבל בוא נדבר רגע, טל, עליך יותר לעומק, והשאלה הכי חשובה, היה לך את כל הנתונים להיות שחקן אירופאי ברמה גבוהה, ואני שואל, על ההחלטה ללכת לפראג, איזה קבוצה זו הייתה בפראג? תזכיר לי, ספרטה פראג. האם זו החלטה היום בדיעבד אתה אומר, וואלה הייתי יכול ללכת לאירופה למקום יותר טוב?
תשמע, תמיד בדיעבד הרבה יותר חכמים, כולם, גם אני וגם כל מי שנוקט איזושהי עמדה או דעה על הקריירה, על הקריירה שלי או של מישהו אחר. אני יכול להגיד לך שהחשיבה מאחורי ללכת לספרטה והיו לי הצעות יותר טובות מליגות יותר טובות ואפילו בשכר יותר גבוה, אבל הרציונל מאחורי ללכת לספרטה היה ללכת לשחק בקבוצה דומיננטית מאוד בליגה שלה שרוצה להתמודד על תארים אחרי 4 שנים במכבי תל אביב שלזה התרגלתי. בדיעבד כמובן באור חוסר הצלחה נקרא לזה ככה בלשון המעטה התברר שזאת הייתה טעות ויכול להיות שיכלתי לבחור אחרת וזה היה עושה לי יותר טוב, אבל בדיעבד ובדיעבד הכל יותר קל. באותו רגע זו החלטה שלקחתי, אני לא מצטער עליה אגב, כי אני חושב שמהכל צומחים וגם מדברים, ומה זה גם בעיקר מטעויות לומדים וגדלים ומתחשנים, ואם זה, אם זו החלטה שלקחתי ולשם הגעתי כנראה ששם הייתי צריך להיות.
מה היה הרעיון ללכת לקבוצה כזאת בליגה אמצע ושתהיה מקפצה לקבוצה גדולה בליגה גדולה?
כן, תשמע, אם הייתי הולך לספרטה פראג ועושה עונה טובה היה לי קל הרבה יותר להגיע לבונדסליגה או לפרמייר ליג, לא יודע מה. זה היה הרעיון, זאת הייתה השאיפה, זה לא הסתדר וזה חלק מהחיים וחלק מהעניין. שחקנים גדולים נהיו טובים בליגה שלהם, הלכו לליגה אחרת ולא הצליחו. זה דבר שהוא קורה בכדורגל גם העולמי וגם הישראלי, וצריך להשלים עם זה.
טל, משחק הנבחרת האחרון שהייתי בו זה היה ישראל איטליה, נסעתי לסמי עופר, עד אז היה לי תקוות, ואז ראיתי, אני חושב, את הרגע הכי גדול שלך בקריירה, אתה מכניע את בופון.
מה זה מכניע? בגול
מה
נדיר.
מה זה מכניע? או.
זה לא נתן לו פס לרשת.
זה, אתה יודע, מהגולים הגדולים של שחקן נבחרת, זה קצת הזכיר את החוצפה של אוחנה בניצחון על אוסטרליה. מאיפה בא לך הרעיון לתת צ'יפ מעל בופון?
מה, בתור אחד שמכיר את הקריירה שלי טיפה, אתה יודע שיש לי עוד גולים בצ'יפים.
לא,
אבל לא לשואר הכי טוב.
נכון,
גם למרדונה יש עוד כמה גולים ביד.
כן, חשבתי שזה היחידי, אבל מה שאני בא לומר זה שבאתי לתת צ'יפ, לא הסתכלתי על זה שבופון בשער, זה משהו שעשיתי לפני ועשיתי גם אחרי. אני חושב שהיום באמת שחקן שבא מול שואר ומנסה לתת צ'יפ ולא מצליח, אז כולם צועקים עליו, מה אתה עושה, מה אתה עושה, מה אתה עושה?
כן, צחק פשוט, כן.
אם יש לי פה מסר לדור הצעיר ולשחקנים שגם משחקים היום, תנסו, מי שלא מנסה לא מצליח.
אני חושב שאנחנו משדרים כל...
ואגב, סליחה שאני קוטע אותך, אני לא חושב שזה הרגע הכי גדול בקריירה שלי, כי זה אומנם גול יפה, אבל היו לי גולים יפים ממנו.
אז רגע...
פשוט מופעד לא היה בשער.
לא, לא, אבל אתה אומר, השער נגיד איטליה, זה לא הרגע הכי גדול שלך, ואני חשבתי שכן כמו אלי, אז מה באמת הרגע הכי גדול?
תשמע, היו הרבה רגעים יפים. אם אני צריך לקחת את המשחק הכי גדול שלי אישית, והניצחון הכי משמעותי שאני אקח לכל החיים שלי, זה הניצחון בדרבי 5-0 בנתניה. כבשתי והיה לי משחק טוב.
זה היה שבועיים אחרי זה, טל, אתה יודע? שבועיים או שלושה
שבועיים
אחרי זה?
שבועיים לפני, נראה לי.
נראה לי אחרי.
לא חשוב. אבל אתה יודע, טל, אתה איתנו, נכון?
מה זאת אומרת?
אתה איתנו על הקו, נכון? חשבתי שאני לא שומע אותך. אני גם לא, מצוין. אני רוצה לגעת בשתי נקודות לא הכי נעימות שהיו לך. בוא נתחיל עם סיפור הגביע נגד סכנין, שאחרי זה התגלגל למשחק ליגה שהגעתם לסכנין וחלק מהשחקנים שם קיבלו מכות. בנקודת הזמן הזאת נגד סכנין בסמי עופר, כל הסיפור, אם אתה חוזר אחורה היית מתנהג אחרת?
אותו דבר.
זה לא
דבר, מה הסיבה הפשוטה שלא עשיתי שום דבר, לא בסדר.
לא, לא הייתה חוסר ספורטיביות מה שטען יוסי אבוקסיס?
בכלל לא, בכלל לא, בכלל לא. בכלל לא. כי אם אני משחק חצי גמר וסכנין מובילה עלינו, אני לוחץ את טלי אוטמן ואין לו מה לעשות, או להעיף או שאני אכתוף לו, והוא מוציא את הכדור, שוכב על הדשא, אני לא צריך לעצור את המשחק כשהם בזבזים נגדנו זמן, וזה הוראת מערכת.
זה ג'ורדי קרויף אמר לכם, אין להפסיק יותר משחקים.
יש שופט, אם הוא יעצור את המשחק זה כבר לא שלכם, אתם לא עוצרים את המשחק, תחזיר אותי אחורה, אני עושה את אותו דבר. ובאמת בסוף כנראה שאלי אוטמן היה בסדר, כי הוא שיחק עד דקה 90 והוא היה בסדר גמור, והוא גם לא קרא שריר ולא שום דבר.
לא, הזכרתי לך את זה משום שאחרי זה באתם לסכנין למשחק ליגה, ומזה נהיה לנו סיפור גדול עם רייקוביץ' וכל הסיפורים בתי הדין. זאת אומרת, הייתה לזה המשכיות.
קשיב, אני לא חושב שאם היינו מנצחים אותם 3-2 בדקה 90, ולא היה את הסיפור הזה של האוט, היינו מגיעים לסכנין אחרי 3 ימים בליגה, והם היו פותחים רגליים ונותנים לנו לנצח.
ברור שלא.
תמיד קשה בדוחה, אף פעם לא באתי לדוחה והיה לי קל, תמיד הכל קשה שם בשיניים, זה הסגנון מגרשים האלה, דוחה, י' א', קריית שמונה, תמיד קשה שם. זה שקרה מה שקרה בגביע 3 ימים קודם, לא משליך על המשחק הזה, שבגלל זה לא ניצחנו. זה בסך הכל הפך את הסיפור להרבה יותר אמוציונלי, והיה שם אחר כך בלגן, וריבים, ודגלי ישראל,
כן.
אבל המשחק כמשחק, יכול להיות שלא היית עושה כלום והיינו לוקחים 3 נקודות, ויכול להיות שגם הפוך. אז מה שאני בא לומר זה שזה לא שייך אחד לשני. אף פעם לא באתי לסכנין לדוחה וניצחתי בקלות והמשכתי את העונה, ועשיתי שם טקו והפסעתי שם גם בשבועות ששום אירוע מכונן לא קדם להם, כמו החצי גמר והאוט. אז אני לא חושב שזה קשור אחד בשני.
שאלה שתמיד אני שואל את הפורשים, ובטח שחקני התקפה, השחקן שהכי נהנית לשחק איתו, ושחקן ההגנה שהכי היה קשה לך נגדו.
שחקן שהכי נהנית לשחק איתו זה דור מיכה, חד משמעית. שאגב, אני חושב ש...
הוא בכושר C היום, היום בביתר.
זה השינוי של ביתר גם, אתה אומר, אולי טל?
הוא נראה מדהים, ואני חושב שהוא מסמל את כל השינוי של ביתר ירושלים, על הדשא, כמובן שיש שינוי בקווים, ועל מוקוין כמובן ש... שהוא יש מקצוע מצוין ואני בטוח שהוא יעזור לביתר, אבל על הדשא אני חושב שהוא מסמל את השינוי של ביתר ירושלים. שחקן הגנה שהיה לי קשר נגדו, בן ביטון, הנודניק, מגן ימני, סיוט.
באמת? היום הוא על הספסל של ביתר. אתה יודע שבן ביטון היום על הספסל של ביתר. מה, מציק כזה מהצביטות האלה וזה?
לא, מגן טוב, שחקן מעצבן שחק נגדו, מגיע לו את הקרדיט.
והשוער שהיה לך הכי בעיה נגדו, טל?
בעצם למי? למי לא
הפקעת? בטוח לא בופון.
ברור.
סתם, אני צוחק, אין לי מישהו ספציפי, לא יודע.
אני חייב לשאול אותך על ון לובן, אפשר לשאול שאלה שלא תתבאס ממנה?
לא, אני לא אתבאס, אני פשוט לא אגיב. מה שאני להגיד בנושא אמרתי, ואני לא חושב, אני לא רואה לנכון באמת לתת לזה מקום עוד פעם.
לא, אני אגיד לך.
נגמר, עבר שנה וחצי, פרשתי, לא רואה... באמת, פרימו, אני מכבד אותך, אני באמת
לא, אם תשמע, אני באמת לא רציתי להכניס לך לפינה של ון לובן, שמעתי מה אתה אומר הכל, אבל בפעם האחרונה שקראתי את ון לובן, וזה מעניין אותי, אם אתה חושב למה הוא התכוון, הוא אמר עדיף שאני לא אגיב לטל בן חיים, זאת אומרת, כאילו יש משהו מעבר לי, למשהו מקצועי, כן בהרכב, לא בהרכב, אני בעקבות התגובה של ון לובן שואל אותך את זה.
כמו שאלו אותי את זה כבר, ועניתי את אותה תשובה, וגם אתה מכיר אותי מספיק שנים, נכון. כדי לדעת שאם אני בוחר לא להתייחס למשהו, אז אני לא אתייחס אליו. ובאמת שמה שהיה לי להגיד בנושא, אמרתי, שעזבתי את מכבי תל אביב, לא רואה שום רלוונטיות של המקרה כרגע בשביל להעלות אותו חזרה לסדר.
טל, מה עושים מחר?
מה עושים מחר? עובדים במכבי פתח תקווה.
מה, סקאוט?
מה?
לא רק סקאוט, יש לנו מחלקת סקאוטינג לבנות שאנחנו בונים כרגע, ויש עוד דברים לעשות במועדון שהם יהיו חלק תחת התפקיד שלי, ורוצה לעזור למכבי פתח תקווה גם מהצד השני.
בעניין הזה אני חייב לשאול אותך, מכבי פתח תקווה, תשמע, זה יצור שחקנים מדהים, גם היום אנחנו רואים בהרכב למשל חזן, טוקלומטי, יהושע, תשמע, אני מעריך שהשלישייה הזאת שדיברתי עליהם כן יכולה לצאת החוצה מעבר לים.
הם כן יכולים, ואני מאמין שהם ייצאו גם, אבל יש להם עוד מה לעשות פה, אצלנו.
ואיך אתה לוקח אותם לכיוון הזה של להצטיין יותר? הרי זה בעצם משהו שירצו שחקן מנוסה כמוך.
קודם כל, אני עוזר להם איפה שאני יכול. איפה שאני יכול, אני אעזור להם, אם זה עצות, אם זה הכוונה, ומעטפת, אני חושב שצריכה להיות, המועדון צריך לתת, שאולי עד היום זה לא היה מספיק, וזו המטרה שלי לשנות את זה. אבל להגיד לך שעכשיו אני, דקה אחרי שפרשתי, אני כבר בכובע של ג'ורדי קרויף, שעל פי שק דבר, ואני אחליט הכל במועדון, זה ממש לא המצב. כמו שאמרתי, רגע פרשתי מכדורגל, אני לא כל כך מנוסה בתפקיד הזה. הדבר היחידי שאני יכול להבטיח זה שאני אעשה את המקסימום להצלחת מכבי פתח תקווה, ואני אעבוד קשה בשביל שדרג את המועדון.
יפה. שאלה לסיום טל, המאמן הכי גדול שהיה לך? היו לך המון?
היו לי המון מאמנים טובים, אם אני צריך לבחור מישהו אחד שמאוד מאוד השפיע על הקריירה שלי ושינה אותי בתור שחקן, זה פאולו סוזה.
פאולו סוזה. מהגדולים, מהזרים הגדולים ביותר שהגיעו לאמן בישראל. צודק. טל בן חיים, יכול להיות. אז טל, אנחנו מאחלים לך מה שלא תעשה, שיהיה לך הצלחה רבה. תודה רבה שעלית אלינו לשידור.
תודה רבה לכם.
תודה, תודה. ערב טוב.
ערב טוב.
ביי ביי. אחלה טל בן חיים, ואנחנו עכשיו עם רענן ברנובסקי מוואלה, ספורט אחד. אהלן רענן.
אהלן פרימו, אהלן. אחלה טל בן חיים.
באמת, באמת. מיוחד מאוד.
אחלה.
עוד מעט תדבר על נתניה, יש לנו הרבה מה לשאול על נתניה, שאתה ואני, סוף סוף אני יכול לדבר עם מישהו שאני שוחה, שהוא שוחה איתי בחומר, אבל בואו נתחיל עם מכבי פתח תקווה, מכבי תל אביב. עוד 57 כן. דקות.
לא, בשמונה וחצי.
שמונה וחצי? לא
בשמונה. לא, לא, אל תלחיץ אותי, אני צריך להגיע למגרש.
בשמונה, חשבתי בשמונה, סבבה.
לא ראיתי שפורסמו הרכבים, אז אני לא יודע להגיד לך, אבל אם אנחנו מדברים על מכבי פתח תקווה, להבנתי, גם אחרי ההפסד בליגה, ינסו כמובן להתאושש, אבל אני מבין שיש שם הרבה שחקנים שיצטרכו מנוחה וטיפה להוריד עומסים.
אני לא מבין, רענן, אני באמת לא מבין. מה נשאר למכבי פתח תקווה? מה זה להוריד עומסים? זה המשחק שלהם.
שנייה, שנייה. קודם כל, מכבי פתח תקווה, אני אתן לי רק להשלים במשפט, הפסידו את המשחק הראשון בפלייאוף התחתון, ואם אתה טיפה ממצמץ בשני משחקים הבאים אחר כך, אם זה נגד ביתר, או אם זה נגד כל מיני קבוצות כאלה,
כן, אבל אחרי היום המשחק הבא שלהם עוד 10 ימים.
ראה, הכל נכון, הכל נכון, אבל ככה, אני אומר לך, השחקנים שעובדה חטב מתאושש מקרע ברצועה הצידית, שיחק ביום שבת נגד אשדוד, יכול להיות שטיפה יחריף את הפציעה שלו, יצטרך לקבל מנוחה. ארבעה שחקנים מהנבחרת הצעירה, שיחקו שלושה משחקים, גם בנבחרת הנוער וגם בנבחרת הצעירה, ניבי יושע, לירן חזן, דזנט ואדר פוק, והחבר'ה האלה נראו לא טוב במשחק בשבת, יכול להיות ששניים מהם גם עם פציעות יצטרכו לקבל מנוחה, וכל השאר, אז גיא ויש את אלון הזוגי שעדיין פצוע, ולכן רן קוז'וך יצטרך לתמרן עם ההרכב שלו היום, אני לא אומר שהוא יעלה עם הרכב של ילדים, אבל רק התחלתי להגיד שהוא יצטרך היום לתמרן בין הסגל שיש לו, ובמכבי פתח תקווה, אתה יודע, ינסו באמת, כמו שאתה אומר, להתאושש ולנסות לפחות להתקדם בגביע, כי זה כרגע מה שנשאר להם, עם איזושהי, אתה יודע, התכווננות גם לשמור על עצמם לקראת המשך הליגה, כי הם לא רוצים לאבד שחקנים היום ש...
אני חייב להגיד לך משהו. המשחק של...
ושוב, אני עוד לא ראיתי את ההרכב, אני רק יודע ממה שתרגלו בשני האימונים האחרונים.
בסדר, אני רוצה להגיד לך משהו, שבכדורגל אין הוקוס פוקוס, אני ראיתי את מכבי פתח תקווה נגד אשדוד, הם שיחקו חרפה, לפי מה שאני ראיתי, הם אפילו לא מעניין אותם אם הם יפסידו או ינצחו, ובגלל זה היום הם יעלו נגד מכבי תל אביב, אי אפשר לעשות הוקוס פוקוס ולהיות כל כך חלשים בשבת, והיום פתאום כל כך טובים. לא אהבתי בכלל את המשחק שלהם נגד מכבי תל אביב.
מתקים איתך, אבל אני לא חושב שהם באו בזלזול, אני יודע שדווקא כן דיברו לפני המשחק מול אשדוד, שכן להביא עוד ניצחון, ולהמשיך, אתה יודע, סך הכל, בסך הכל, בסך הכל, למכבי פתח תקווה יש, מאז שרן קוז'וך הגיע, יש עונה טובה. אם הם, אתה יודע, מרגישים פספוס על זה שהם לא הפילו לפלייאוף העליון, אז זה בעצם, אתה יודע, אולי הסימן הכי טוב לזה שקבוצה שהייתה על סף הקו האדום, ועכשיו מצטערת שהיא לא בפלייאוף העליון, אז עשו התקדמות. נכון שבמחזורים האחרונים קצת הלכו אחורה, אני חושב שארבעה או חמישה מחזורים לפני הסוף הם כבר התחילו לחשב שאם הם ינצחו את הפועל תל אביב וביתר ירושלים ואת הדרבי בבית שכל המשחקים היו בפתח תקווה, הם כבר היו בפלייאוף העליון. בסופו של דבר עשו תיקו מול הפועל פתח תקווה, לא ניצחו כמובן את ביתר, קיבלו בראש במשחק הזה ונשארו בפלייאוף התחתון. אני מסכים איתך שכרגע זה היה נראה לא טוב במשחק בשבת נגד אשדוד. אתה יודע, אשדוד לא באיזה משחק גדול בא וניצח את המשחק הזה די בקלות, וכמו שרן קוז'וך אמר, זה היה אחד המשחקים הכי חלשים שלנו השנה, בטח מאז שאני הגעתי, ואתה יודע, פתח תקווה תצטרך גם היום במגרש הביתי, בטח אומנם יהיה רוב מוחלט לעודים של מכבי תל אביב, אבל אבי לוזון בשום משחק, בטח לא מול מכבי תל אביב, בטח לא מול אחת הגדולות, לא אוהב להתבזות, זה קרה להם בבלומפילד במשחק הקודם, ואני חושב שהם ינסו לעשות הכל כדי שזה לא יקרה להם גם היום.
יאללה, בוא נעבור לנתניה, מרקו בלבול מגיע, עושה אימון אחד, כבר מחר יש לו משחק רבע גמר בסמי אופר,
נכון.
המשחק כן. הכי קשה, איך הוא יתקבל, מה קורה, אם יש בכלל חדשות מבלבולה לשחקנים לקראת מחר בערב?
תראה, מרקו בלבול אמר, נתן היום דגשים בעיקר שקשורים ל... אני אקרא לזה, אני אנסה לראות איך אני מנצח, עמידה, או נקרא לזה שינויים טקטיים, או שיפורים טקטיים, בעיקר בכל מה שקשור לעמידה הגנתית של הקבוצה כקבוצה. הוא פחות התעכב על, אתה יודע, על לפרט אחד-אחד שחקנים, גם לא היה לו יותר מדי זמן. אם הוא יצטרך לפרט מה לא בסדר בתקופה האחרונה בנתניה, הוא יצטרך לפחות חודש. אבל באמת היה לו, כמו שאתה אומר, אימון אחד, הוא אמר לקבוצה שהוא כן ראה וידאו עם המשחקים האחרונים, זאת אומרת, הוא בא מוכן, הוא יודע והוא ינסה לתקן את הדברים שלדעתו דרושים תיקון, כמו שהזכרת, מכבי נתניה שיחקו ביום ראשון, זה אומר שהיה להם את יום שני לאימון התאוששות אחרי המשחק, והיום זה אימון לפני משחק, אז באמת לא היה זמן להתאמן השבוע או לעשות דברים. אני חושב שבעיקר ההשפעה של מרקו בלבול יכולה להיות בפן ה... נקרא לזה מנטלי, או בפן הזה שאתה יודע, שהוא נכנס לחדר ההלבשה, זה סוג של אוטוריטה, זה סוג של מישהו ש... או פיגורה, או זאת המילה יותר נכונה.
שנה שעברה נתניה ניצחו רענן.
נתניה הייתה טובה שנה
שעברה.
נתניה הייתה טובה שנה שעברה.
נתניה הייתה מצוינת שנה שעברה, והיא הייתה במומנטום אדיר, והיא הייתה עם שחקנים אחרים, ולכן אנחנו אומרים שכרגע, מבחינה מקצועית, היא נראית לא טוב. ומה שמרקו בלבול יכול לעשות, בגלל שהיה לו רק אימון אחד לשנות, או אתה יודע, לראות את הקבוצה שלו, זה אפילו לא אימון, אז זה יותר בפן המנטלי, יותר בא, אולי, אתה יודע, לשנות תפקודים של שחקנים, יכול להיות שהוא ינסה לעשות מחר. אני מניח שהוא ילך על הרכב שיהיה טיפ-טיפונת יותר הגנתי, אני לא רואה אותו בא מחר לסמי אופר ומנסה לשחק הרפתקני, ואתה יודע, יותר מדי שחקנים קדימה. אני חושב שזה בעיקר תלוי אני לא רוצה להגיד ששחקנים לא יתאמצו אצל גיא צרפתי חלילה, אבל יכול להיות שהיו שחקנים כאלה שהורידו את הראש, שחקנים ש... פחות קיבלו צ'אנסים בתקופה של גיא צרפתי, ושוב, כל אחד והשקפת העולם שלו זה בסדר. אני חושב, וזה אחד הדברים שאני שמעתי, אתה יודע, כשדיברתי עם אנשים על כל נושא חילופי המאמנים, אני חושב שגיא צרפתי לא השתמש בספיק בצוות שהיה סביבו. זה צוות שמכיר את המועדון, זה צוות של חבר'ה שנמצאים הרבה שנים במועדון, ואני חושב שגיא לא השתמש מספיק, שוב, לפחות לפי הדברים שאני שמעתי, ומרקו כרגע לא הביא אף אחד יחד איתו, אז אני חושב שהוא יצטרך... אתה יודע, לתת קרדיט גם ליובל עזריה, גם לישראל זוויתי, גם לאופר בצון, מאמן השוערים, שלכל אחד מהם יש את האינפוטים.
ובשנה הבאה הוא יביא את ה...
אם הוא יישאר. אני חושב ש... תראו, אני חושב שיש בנתניה חומר מספיק טוב, שהיה צריך להיות השנה...
לא מסכים איתך. סגל רע מאוד.
הייתם שווים ביום ראשון, הייתם שווים שני שערים לפחות נגד ביתר.
זהו,
אלי,
רגע, רענן, שנייה. רגע, נגעת בנקודה הכי משמעותית שאנשים אומרים לי, סגל, מוכשרים, הייתם צריכים לתת גול. אלי, המהות של המשחק זה להפקיע גול.
בסדר, אין לכם הגנה, זה משהו אחר.
כל שחקני ההתקפה של נתניה לא מסוגלים לתת גול ממטר, וכל התקפה נגד נתניה הם מקבלים גול. זה בדיוק העניין שאני אומר לכל האנשים, סגל,
פרימו,
סגל,
אני,
סגל.
א', אני מסכים עם הניתוח שלך לגמרי, אני חושב אבל
בילו, שהרבה... עוז בילו, דקה ראשונה מול שער ריק, נכון. הפך לנו את כל המשחק.
הוא רץ מול שוער, מי זה היה? בילנקי? בילנקי רץ מול שוער, תגיד, זה הזדמנות, מה זה?
והיו שם עוד החמצות, והפצצה של... בוריס אינו מרחוק שפגע במשקוף שיכלה להיכנס לשאר. שוב, תראה, אני מסכים עם הניתוח של פרימו, אבל אני גם אומר, יש לפעמים אלמנט של ביטחון בכדורגל, וראינו את זה, אתה יודע מה, אני תחת הדוגמה הכי טובה מול מכבי תל אביב, שאנחנו דיברנו עליה קודם בחצי משפט. מכבי תל אביב נקלעה לאיזשהו חודש שפתאום הרגליים היו כבדות, שחקנים החמיצו ממטר, רן זהבי לא פגע בכל מה שהוא בעד בו, דור פרץ לא הצליח לעבור שחקן, והייתה מין תקופה כזאת של חודש שהביטחון ירד, והקבוצה נראתה אחרת. אני חושב שזה מה שקרה גם למכבי נתניה, שעם עוד הפסד ועוד הפסד ועוד הפסד, הביטחון של השחקנים יורד, חלק מהשחקנים כנראה בתקופה לא טובה, בכושר לא טוב, ויכול להיות שבילנקי שנה שעברה את הפריצה הזאת היה עושה עם עיניים שירות.
אז נגעת בנקודה נקודה, ועם זה אני אסיים, ואני אומר לך, אלי, תקשיב לי, איך היה הגול של שער הניצחון של נתניה בערכה בסמי אופר, שזה הייתה סנסציה, מכבי חיפה לא הייתה מפסיד.
נכון,
תקשיב,
נכון.
תקשיב, איתמר ניצן מרים לאמצע המגרש למי?
נכון,
לגנדלמן.
רגע, שנייה. בלם שם מפספס כדור, אם אני לא טועה, והם הלכו לעשות השני.
גנדלמן, בשיא שלו היום, הוא נמצא בבלגיה. גנדלמן עם הראש מוריד לבילנקי, שהיה בשיא שלו. בילנקי בקטנה נותן לטאוואמסי, השחקן הטוב ביותר בליגה באותה תקופה, וזה, והוא עובר את סונגרן, כאילו סונגרן לא קיים. כל מה שאמרתי לך, לא יכול לקרות מחר. אז מי שחושב שמה שהיה שנה שעברה, בדיוק.
אני קראתי את הניתוחים שלך בימים האחרונים על נתניה, קראתי אותם באדיקות. אתם שוכחים דבר אחד, נתניה, לא רוצה לקרוא לזה השביחה, או אתה יודע, מכרה את רוב הנכסים שלה.
בסדר גמור.
אז לא כל פעם אתה יכול, אחרי שמכרת נכסים פרימו, להביא נכס אותו דבר בגרום.
אין לי טענה, אין לי טענה.
אתה תגיד לי מחלקת הסקאוטינג לא טובה.
אבל אפשר גם למכור, אפשר גם למכור, ולא צריך להתפרק, ואתה יודע, ליפול מהרגליים, ולקבל 3-0
קרצב, טאוואמסי.
3-0
מול ביתר. בסדר, שחקנים משמעותיים. גנדלמן, רץ ספורט אחד, תודה רבה.
להתראות, אחלה ערב, ביי.
אהלן שלמה וייס, וואלה.
אהלן, אהלן.
אז אנחנו מדברים על נתניה, אני אומר אין סיכוי, אבל אני מבין שמכבי חיפה קיבלה בומבה מריינה, עכשיו היא חוששת מהמשחק מחר, עשה לנו סדר, כי גם גל אלברמן נכנס לעניינים.
לא כל ברור, יש אווירה מאוד מאוד קשה למכבי חיפה, ושם אף אחד לא חושב שאין סיכוי למכבי נתניה, אפילו חוששים מהמשחק הזה, גם העובדה שמרקו בלבול מגיע פה כמאמן חדש, גם העובדה שיהיה לחץ אדיר באצטדיון, הרגישו את זה במחצית השנייה מול ריינה, כל מסירה שלו הולכת, אתה יודע, כבר ה-30,000 שוב, שבדרך כלל השחקן 12 זה הופך להיות אפילו יותר להכביד ורגליים כבדות, אז במכבי חיפה אף אחד לא לוקח את המשחק מחר כזה ניצחון בטוח, וחוששים ממנו, צריך להגיד את האמת.
תגיד, אני רוצה להגיד לך משהו על מכבי חיפה, שהתעסקו, נכון, התעסקו במכבי חיפה בדברים מחוץ למגרש. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מכבי תל אביב, בתי דין, השיפוט וזה, סבבה לגמרי. אבל אני חושב, שלמה, ואתה מסקר אותם כל כך הרבה זמן, זו תקופה של כדורגל רע. זה עזוב את כל המסביב, הם לא יכולים לייצר משהו טוב פתאום.
חודש נוראי, חודש נוראי של מכבי חיפה, אני מדבר חודש וקצת אפילו יותר בגלל אם מחשיבים את הפגרה שהייתה, אבל באמת 4-5 משחקים אחרונים נוראים של מכבי חיפה, כאילו כלום לא הולך, שום שיטה שמנסים, כמו שאמרת, לא מגיעים למצבים, זה לא שעכשיו מכבי חיפה מגיעה למצבים, מחמיצה מלא ואיזה חוסר מזל, לא מגיעים כמעט למצבים, אז בהחלט תקופה מאוד רעה מכבי חיפה, בגלל זה חוששים המשחק מחר, כי אומרים, אתה יודע, דיברתי עם שחקן והוא אומר, והוא צודק, אני מסכים איתו, הוא אומר שאם מכבי חיפה מפסידה מחר אז הולכים לחודש וחצי של גארבג' טיים.
שלמה, פרימו דיבר אתמול על זה שהוא לא הרגיש שהקהל גם דוחף את מכבי חיפה כמו שהוא דחף שנה שעברה או באמצע העונה הזאת.
להפך, היה אפילו שריקות בוז, כן, זה האם, לא מתאים למכבי חיפה.
מאחר וזה משחק גביה, ואנחנו יודעים תמיד לפעמים גביה, זה לא במנוי, האם אנחנו נראה 30,000 של מכבי חיפה, האם אנחנו נראה דחיפה אחרת מה שהיה ביום ראשון?
קודם כל, אני יכול להגיד לך שכבר ביום ראשון לא היו 30,000, 25,000, 25,000, זה משהו שהוא נדיר. וסמי אופר בשנים האחרונות, גם אחר, לא, אני לא מעריך שהיית סטדיון מלא. לגבי תמיכה, אני יכול להגיד לך נכון, היו שריקות בוז במחצית, והיה מסירה לא טובה רחש, אבל היציע הצפוני, האמת, הפתיע דווקא כן לטובה, לא הפסיק להודד גם ב-2-0, וניסה לדחוף, אני חושב שזה גם מה שנראה מחר, היציע הצפוני לא יפסיק להודד, שער היציעים, אתה יודע, זה לא שהם כללים או שורקים בוז קבוע, אבל שיש מסירה לא טובה, אתה מרגיש את הרחש באצטדיון, וכשאני מדבר עם שחקנים, הם אומרים זה משפיע. אז אם לא יהיה שער מהר, אני מאמין שככל שילכו הדקות, כן, המצטדיון דווקא ילחיץ, ולא ידחוף.
אלי, אני קונה פנדלים גם מחר. אני מוכן לעבור את המתח הזה של הפנדלים, אבל לא לקבל בראש ב-90 דקות 5-0.
לא, 5-0 לא תפסיד, פרימו.
אני רוצה לשאול אותך על מכבי חיפה עוד שאלה, על מסיידגו, תמיד יעקב שחר שומר קרוב לחזה את עניין המאמן, אבל מה צריך לקרות שמסי ימשיך, או מה צריך לקרות שמסי לא ימשיך?
אני חושב שבסוף איך שיראה הפלייאוף העליון והגביע, לא, עכשיו זה לא, אצל ינקלים שמכיר אותו, זה לא אם מסי יזכה עכשיו בגביע או נשאר, אם הוא לא יזכה בגביע או לא נשאר. אבל אם מכבי חיפה תראה לא טוב בפלייאוף העליון, הפער יהיה פער עצום, דו ספרתי, לא עסקו בגבי, אז כן, אז כנראה שמה יסייע להמשיך, אבל אם אנחנו נראה את מכבי חיפה מתעשתת על עצמה, הולכת בגבי עד הסוף, חוזרת לעצמה בפלייאוף העליון, הפער יהיה פער סביר, אז אני חושב שדווקא כן יתנו לו עוד עונה.
נעבור להפועל חיפה, כי על המשחק נגד מכבי תל אביב זה מוקדם, עוד נדבר איתך לפני המשחק ביום שני, כי נראה לי מכבי חיפה לא מגיעה טוב לבלומפילד, אבל יהיה לנו עוד זמן לדבר על זה. הפועל חיפה מה חדשות? רוני לוי, אנחנו קוראים כל פעם את הבעיות האלה עם יואב קץ על מאמן, אני רוצה, אני לא רוצה, כן ממשיך, לא ממשיך, אין חתימה.
תראה, אני אמרתי, שאלו אותי גם אצלכם לדעתי לפני שבועיים, שאומרים שהכל כמעט סגור, אני זוכר מאוד את היום, את השנה שניר קלינגר כבר הודיעו בכל שבוע שזהו סגור, ובסוף מרוב שהוא משך אותו, זה היה אפילו ערב שבועות, אני זוכר את זה כל כך טוב, שבערב שבועות קלינגר עשה את כולם וחתם במסעם החשדות. אז אל תתפלו אם זה גם יקרה, אל תתפלו גם אם זה יקרה עם רוני לוי, כי בסופו של דבר, יואב קץ אוהב למשוך, ואוהב רגע בוא נדבר עוד קצת ועוד, ולא תמיד מאמן, בטח מאמן שעושה עונה כמו רוני לוי אוהב את זה. כרגע אף אחד לא מדבר, כרגע כולם רוצים שהוא ימשיך, אבל אם יואב ימשיך במגמה שלו למשוך, שלא יתפלא עם רוני במקום.
תן לי משפט להגיד לאריה מלינגר, אתה יודע מה מדברים איתי?
מה יואב קץ? הוא בסך הכל רוצה שיתנו לו לחשוב.
ליתנו לו לחשוב, אבל לא, לא. אריה, אתה יודע מה מספרים לי אוהדים של הפועל חיפה?
לא.
זה לא מופרך. אוהדים באמת צרופים, אני לא מדבר על אלה שסתם מקללים.
אתה יודע מה זה להיות אוהד של הפועל חיפה?
לא, אבל אתה יודע מה הם אומרים לי?
שיטפון, הרי מכבי חיפה, כל מי שהוא לא אוהד זה...
לא, אבל תשמע לגבי יואב קץ, הרי הוא הבעלים שלהם הרבה שנים, הם אומרים שיואב קץ, הוא קשה לו מאוד שמחמיאים הרבה למאמן שלו, כי הוא רוצה להיות תמיד בפרונט, וזה קשה לו לשמוע שכל הזמן המחמאות על הקבוצה על רוני לוי. אתה שמעת את זה, שלמה?
מהאוהדים? בטח, מה?
הבועדים אומרים, תשמע, קשה לו לקבל את המחמאות על רוני לוי.
מה אתה אומר?
כן, זה האיש.
לא מאמין.
זה אני שמעתי מועדים ויותר מאחד. אני מקווה של רוני לוי שיואב קץ מבין איזה עבודה הוא עשה השנה. שלמה, בוא נסיים על קריית שמונה. פגשתי את איזי השבוע. מה זה הוא מבואס? אבל הוא גם חושב שהמצב שהם לא 100% עולים ליגה. עוד מעט הם שחקים נגד נוף הגליל ברבע הגמר.
כן, הוא מאוד רוצה להיות בחצי גמר. בכלל קריית שמונה רוצה להיות בחצי גמר. תשמע, קריית שמונה בעונה מאוד קשה, צריך לזכור, אין לה בית.
אני לא מבין, אבל באמת, שלמה, צריך לחבק את מה שקריית שמונה עשה, כי אני רואה מה קורה לגליל עליון בכדורסל. אני רואה מה קורה לגליל עליון בכדורסל, שאם לא הקפאה היא תרד ליגה.
ברור, ברור, אני מסכים איתך, קריית שמונה, זה מה שאני באתי להגיד, קריית שמונה, בלי בית, שחקנים מפוזרים, בהתחלה לא ידעו, מלונות, כן מלונות, מתאמנים בחדרה, גרים בשפיים, בעונה מאוד מאוד קשה מבחינת היוסה, מבחינתי את המקסימום, בטח אם היא תגיע לחצי גמר, והיא עדיין במאבק העלייה, וצריך להגיד, כל כך הרבה דיברו על אריאל שרצקי בשנה שעברה, שהוא בגלל סבא שלו שם, והמאמנים כן רוצים ולא רוצים, הוא עושה עונה אדירה, אני חושב שזה היה בשבילו הדבר הכי טוב שקריית שמונה ירדה ללאומית, קצת ירדה מהכותרות, כי מי שרואה את קריית שמונה עונה, אריאל שרצקי עושה עונה מטורפת.
כן, הוא אחד באמת השחקנים, מה שהכי פגע בהם זה מנג'ק, הם איבדו את הקישור כן, מהרגע נכון, שהוא נכון. קרא את הצולבת, נכון? הוא קרא את הצולבת?
נכון, כן, הוא פצוע את הצופה.
שלמה וייס, וואלה ספורט, המון המון תודה על השיחה.
תודה.
אנחנו נשמע את הטור של דני, פרסומות ונשוב.
ועכשיו... הטור של דבורין.
אם ישנה שאלה שלא הגיוני לשאול את מסי דגו, היא האם תוכל קבוצתו מכבי חיפה להדביק בטבלה את מכבי תל אביב. מכיוון שלצהובים יתרון של 10 נקודות בטבלת ליגת העל, מה כבר יוכל דגו לומר? פער של 10 נקודות לא נולד בין לילה, הוא נוצר משום שמכבי חיפה צברה בשלושת משחקי הליגה האחרונים שלה רק נקודה אחת מתוך 9 אפשריות. לכן יותר משחיפה צריכה להסתכל על מכבי תל אביב, עליה להביט פנימה לתוכה. האמת היא שלזכות בשלוש אליפויות רצופות בישראל זהו הישג עצום, ועובדה היא שגם הפועל באר שבע ומכבי תל אביב כל אחת בתורה נבלמה לאחר שלוש אליפויות כאלה. אוהדים היו חפצים שקבוצתם לא תיעצר לעולם, אבל הדבר בלתי אפשרי. מכבי חיפה הבינה כבר במוצאי שבת שמשימתה לשמור על הכתר תלויה יותר במכבי תל אביב מאשר בה. כך היא גם התייצבה למשחקה הביתי מול בני ריינה, קבוצה שבעצם הגעתה לפלייאוף העליון עשתה כמעט את הבלתי יאמן. ואם שרון מימר הגיע לאצטדיון סמי אופר בתחושה שהוא יכול רק להרוויח ממשחק מול חיפה, הרי שמסי דגו יכול היה רק להפסיד. אין בכל אלה כדי להוריד מניצחונה של קבוצת בני ויינה. היא שיחקה בשאפתנות כדי להוכיח שמקומה בין הגדולות של ליגת העל מוצדק ואינו מקרי. התייחסותה למשחק כאל מטרה מוצהרת הניבה את התוצאה הרצויה 2-1, ואם תמשיך באותה התלהבות לא יהיו אלה שלוש הנקודות היחידות שתצבור עד לסיום הליגה. עכשיו השאלה הגדולה היא, האם למכבי חיפה יהיו הכוחות הנפשיים להתגבר על מעלומת ההפסד שספגה? פגיעתה הייתה גם מורלית, וכאשר המורל ירוד, בדרך כלל התוצאות הן בהתאם.
הטור של דבורים, גם בדיגיטל של 103 FM.
חזרנו, כן אלי?
עוד פעם, נתן את התגובה של הפועל ירושלים, איננו פונים לשחקנים ומאמנים תחת חוזה.
כן, הפתיחה שלנו על, על הידיעה שלך על קאטה למכבי תל אביב, קיבלנו את ההרכבים...
של מכבי תל אביב?
ממכבי תל אביב לפועל ירושלים.
כן.
קיבלנו את הרכבים של מכבי תל אביב ומכבי פתח תקווה, אז לא, אנחנו לא מקבלים את זה מסודר, אבל סידרתי את הרכבים. מכבי פתח תקווה עם חמישה בהגנה, מרקו וולק בשער, לאופר, אינדי, פוקס, קארו ואביב סלם בהגנה, יונתן טפר, מאור לוי ואיברהים ג'אבר בקישור, בהתקפה עידן טוקלומטי ואנס מחמד. מכבי תל אביב ב-4-3-3, דניאל טננבוים בשער, אבישי כהן, נחמיאס, בלטקסה, דוד זאדה בקישור, קרצב, קניקובסקי, דן ביטון, בהתקפה, מלאדה, טורג'מן, מילסון. הרלב וייסברג, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב. אני עוד לא קיבלתי הצעה של 2.5 מיליון דולר לעונה הבאה.
כן, ומה אתה אומר על זה?
מעניין, מעניין מאוד. כל מה שהולך לקרות בגזרת, בכל מיני גזרות בכדורסל הישראלי, או ספציפית בגזרת עודד קטש, הולך להיות מאוד מעניין.
הרלה, זה נראה אבל שהקיץ הקרוב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים, הם יהיו השחקניות הראשיות במשחק, והמכבי תל אביב כנגזרת מהעונה שהיא עוברת, ומהאי ודאות שאנחנו נמצאים בה, היא תהיה בבעיה פה.
היא עלולה להיות בבעיה, כי מכבי תל אביב, שוב, אתה יודע, אם עוד חודשיים נחזור למצב ביטחוני יחסית נורמלי, ולמשל יהיה אפשר להחזיר, את, את המסגרות הבינלאומיות בכלל והיורוליג בפרט לארץ, אז אני חושב שהמצב של מכבי יותר טוב. אם אנחנו הולכים לעוד עונה שאין משחקי בית, אז מכבי בהחלט תהיה בבעיה, כי אנחנו ראינו גם תוך כדי תנועה לאורך העונה שהקבוצות האחרות, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, באיזשהו מקום אפילו הפועל חולון, אבל זה בסכומים כמובן הרבה יותר קטנים, ידעו להתנהל ולהגיב מול הדברים האלה, ומכבי תהיה קצת נשארה מאחור. אבל אם הכל יחזור לקדמותו, אז אני חושב שגם למכבי תל אביב יהיה פה מה להגיד. השאלה לא פחות מעניינת היא מה נכון מבחינת קטש לעשות.
וואו.
כי קטש באיזשהו מקום, בעונה הראשונה שלו במכבי, שהייתה עונה טובה לכל הדעות, דיברתי עם אנשי מקצוע באירופה, זה עניין אותי איך הוא נתפס מבחוץ, כי אנחנו חיים את זה יום יום. ובאיזשהו מקום הסתכלו על זה קצת בסקפטיות, היה מנהל בקבוצה מאוד בכירה באירופה שאמר לי, עשה עבודה גדולה, בקיץ הוא אמר לי זה, עשה עבודה גדולה, והוא עשה עבודה גדולה עונה אחת. אחרי העונה הזאת אני מעריך שלוקחים אותו יותר ברצינות, ברמה של להיכנס ללוף מאמני היורוליג הידוע לשמצה, ואני בכלל לא בטוח שהוא לא יהיה ברשימות של קבוצות, לא ריאל וברצלונה, אבל שקבוצות בטח יותר בחירות מאלבה ברלין ובילרבן, שמן הסתם היו לוקחות אותו אתמול. ולכן אני חושב שבאינטרס שלו...
יכול להישאר בבלגרד, בכוכב האדום.
למה לשמצה?
אולי זה, אולי זה ליקו בפרטיזן, אני יודע.
זה המאמן הכי טוב. אני רוצה להגיד לכם, מה שאתם מדברים, אם אני לוקח את זה לשנייה לתחום שלי לכדורגל, זה לא יכול לקרות שעכשיו... גולדר יפנה לדגו, ידבר עם דגו, לא. או ינקל ידבר עם רובי קין. אצלנו, זה לא יכול לקרות בין שני המועדונים הענקים האלה.
אתה
הם
יודע,
ממש שומרים מרחק אחד
כן,
מהשני.
אתה יודע שיש מאמנים שמסיימים חוזה בקיץ. מימר למשל, אוקיי? בוא ניקח לדוגמה. מימר, אתה יודע שהוא...
אבל הוא לא בסדר גודל
כן,
בכדורגל
ברור,
של קטש בכדורסל.
ברור, אבל אתה יודע שיש כבר גישושים, יכול להיות מימר... נכון שנתניה פתאום ירד הסיפור כרגע?
לא, אתה אומר מימר עכשיו יכול לקפוץ. ברור. לא, לכן אמרתי לך ולהר על שני המועדוני כדורסל הכי גדולים לטעמי, ויש קנאה, יש...
לא, יש גם את הפועל תל אביב בסיפור. יש את הפועל, אני אומר, במשולש הזה של הכדורסל הישראלי כרגע, אתה חייב להכניס את הפועל תל אביב לסיפור.
אבל קטש שלמה עמד את הפועל תל אביב.
לא, ברור שלא, אני לא אמרתי, ברור.
בחייך יש תופעות מוזרות.
נכון.
שאתה שואל את עצמך, מחתימים שחקן או מאמן, יום... אחרי סיום העונה. הוא אומר, אני שחקן חופשי. הוא אומר, כן? מתי ניהלת מסע ומתן? בין 12 ל-2 בלילה?
מי שחותם יום אחרי, ברור לי שזה התחיל הרבה קודם. ברור.
אז יש דברים כאלה בכל מקום, ובוא אני אגיד לך, הסיפור עם קטש, בעיניי, הכל אפשרי, אם הפועל ירושלים, אני לא אשכח את זה. כשהוא, זה היה בהתחלה גלבוע, עזב באמצע החוזה, אמר, רק תחזור מתי שבא לך, כאילו לא הייתה אפילו תלונה קטנה, איך אתה באמצע החוזה הולך לקדם את עצמך ביוון. אוקיי, זה דברים שהם לא נתפסים.
לא, יש בקרב האוהדים לפחות, הפרידה של קטש מירושלים, כשהוא הלך לפנאתינייקוס, הייתה באמת ברוח מאוד טובה, אבל בתוך האוהדים, יש כאלה שזוכרים לו את זה ולא לטובה, ושאפילו ברמה שלא רוצים לראות אותו חוזר בגלל הדבר הזה.
באותו עניין לגבי מאמן, אנחנו גם רוצים לשמוע ממך מה הפועל תל אביב מתכוונת לעשות.
אז באמת, קודם כל, נכון לעכשיו ברק לדרר הוא המאמן, הזמני לפחות. הפועל תל אביב מחפשת מאמן, אני חושב שהיא לא רוצה לכבול את עצמה ולסנדל את עצמה לקראת הקיץ, שהיא הולכת ל... חצי בנייה מחדש, והיא לא תחתים עכשיו מאמן, שהיא תרגיש שהיא לא שלמה איתו להמשך. גם אם זה אומר, גם אם זה במחיר, שלדרר יהיה המאמן עד סוף העונה, אולי אור קדי דיווח היום, שאולי יביאו איזושהי דמות מקצועית שתעמוד מאחוריו, והוא זה שיעמוד על קווים.
אחרי
את השמות אנחנו מכירים.
כן, אני דמות?
דמות.
דמות, אבל אריה לא עומד מאחורי, אריה עומד לפני.
אתה יודע, אבל...
את השמות אנחנו מכירים.
אריה, יכול להיות סיטואציה, או, על ננו גינסבורג. ננו גינסבורג מסיים בסוף אפריל את הסיפור שלו בפרומיטי, הם כבר לא באירופה.
הגיע הזמן שיבוא לארץ, כמה שנים הוא בחוץ?
ננו... הרבה.
המון.
היה קודם כל עוזר של מולי, ואחרי זה מאמן בנימברוק, ואחרי זה הוא טיפס, תקשיב, שנה שעברה היה מרחק...
נבחרת צ'כיה, בדיוק.
נכון, מרחק סל מגמר היורוקאפ, כמובן הצלחה גדולה שלו בנבחרת צ'כיה. האם אתה רואה אותו במאי עומד על הקווים בהפועל תל אביב, או שגם הוא יחכה לקיץ?
הוא יעדיף לחכות לקיץ. אתה יודע, אני אגיד לך את זה הפוך. הסיבה שעודד קטש מאמן היום את מכבי תל אביב, זה בגלל שהוא סירב לבוא באמצע העונה אחרי יאניס, ולא לסחור עליו את הגיבנת הזאת של אותה עונה שכנראה לא הייתה מצליחה, הוא הגיע פרש בקיץ. ננו מעדיף לא לסיים את העונה פה, להגיע בקיץ, אבל אני שם כוכבית בצד, כי אם הוא ירגיש שהוא הולך לקבל פה באמת הצעה מאוד טובה, ואם הוא לא יגיד עכשיו כן, אז ירגיע מישהו אחר ויתפוס לו את התפקיד, זה יכול לשנות דברים. אני לא יודע.
אתה יודע, אני רוצה לשאול...
הוא לא רוצה זמן לחשוב.
אני רוצה לשאול אותך, זה שהפועל תל אביב פיתרה את פרנקו, לפעמים נוצר מצב שהבעלים מכין את הרקע. זאת אומרת, פרנקו, הכל היה עניין שכבר אנחנו שומעים שבוע...
פרימו, הוא פותר כבר לפני כמה שבוע.
לא, אני מדבר על הפיתורים אתמול, זאת אומרת, הפועל תל אביב ינאי פיתר אותו, ואין לו כלום. זאת אומרת, השאלה אם באמת זה טוב לעשות את זה, שאתה מפטר...
בדיוק, זה קטע שאני פחות מתחבר אליו, אני חייב להודות, אני אוהב שקבוצות יש להם איזושהי אסטרטגיה, שאם פלן A לא עובד, אז עוברים לפלן B, אבל פה נראה שאין פלן A, ואולי באיזשהו מקום זה קצת סמלי שפרנקו פותר דווקא אחרי הפסד לפועל ירושלים, שמאוד דומה להפועל תל אביב בעניין הזה של בעלים חדש, עם הרבה קצת בעונה הראשונה, והפועל ירושלים מנצחת אותה כשאין לה מאמן בעצם. ועכשיו הפועל תל אביב בלי מאמן. ואולי זה קצת בית ספר לבעלים מתחילים, הייתי קורא למה שקורה השנה.
מה זה פטנט על זה? בלי מאמן?
בוא אני אגיד לך.
בוא נהפוך את זה לאידיאולוגיה, לדעתי גיא פניני צריך להתחמם על הקווים כבר במכבי, אולי הוא יהיה בפלייאוף.
לא המציאו את זה בכדורסל ולא בספורט בכלל, קוראים לזה אגו. ולפעמים, ומי שלא יודע, לשים את האגו בצד, יכול גם לגרום לעצמו נזקים, רק לצאת כשתאוותו בידיו. אין, זה, אסור לעשות דברים כאלה, ואני לא מדבר דווקא על הסיפור של, של דני פרנקו. אני לא אומר, יכול להיות שיש מצבים, מה, סוף העולם? מזל לך העונה, נניח. בעלים יכול לספוג דבר כזה. אבל אם יש עניינים של אגו, והוא לא שם את זה בצד, זה טעות. לא סתם, למשל, לוקחים בחברות דירקטוריון, יושב ראש, מנכ״ל, הבעלים, או...
לא,
אבל
אני צריך לשאול אותך, אריה.
או בהייטק.
אריה.
אתה ממציא את זה הדבר מדהים, אבל אתה לא יודע
אריה, להם, אבל אם לא פיתרו
ואתה
אותו...
מתעקש גם לנהל והורס את הכל.
אם לא פיתרו את פרנקו אחרי בשקטש, ואחרי מה שהוא אמר אחרי בשקטש, והיו שיחות עברה בינו לבינו, בין ינאי והכל טוב ויפה, למה עכשיו שכבר עוד מפעל הלך?
זה פדיחה. אני אומר לך בעניין הזה, no. זה נראה לי כמו פדיחה של פרנקו. כי הוא קיבל כבר, הייתה לו שיחה קשה, ואמרו לו כבר, אתה כבר בחוץ.
אבל
מאז הוא
לא
הייתה,
הוא לא דיבר, אני אומר, אם כבר היה לפטר אותו,
אני לא עוקב.
אז היה אחרי בשקטש.
כן.
עכשיו? כאילו מה עכשיו, מה?
אתה יודע מה?
לא הבנתי.
כאילו עכשיו לא, אתה רוצה לרצות את האוהדים?
לא הבנתי, יכול להיות שיש משהו שלא, אנשים לא יודעים, ודווקא הדברים כאלה, אני כשהייתי מאמן, הייתי לפעמים אומר בשקט, שהייתי עובר ליד שופט, הייתי אומר לו דברים נוראים. אין, הוא לא היה יכול לשתוק, מה, זה אלבונות, והיה פתאום משום מקום, הקהל היה תופס את הראש, דופק לי פתאום איזה טכני, בלי קשר למשחק. אתה מבין, אני לא יודע מה היה
רק
שם.
רק נעדכן על הזעקות בגשר הזיו, נעריה וסער.
זה עדיין בגזרה...
הצפונית. או, זה ממשיך, עם חנית. לפני מכבי ברצלונה, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה, ראיתי את המשחק הקודם שהפועל תל אביב עשתה בית ספר להפועל ירושלים.
נכון.
יש לך הסבר להבדלים האלה בעניין של שבועיים שלושה, לא תגיד סיבוב שלם.
אני חושב שהפועל ירושלים הפתיע אפילו את עצמה בניצחון על הפועל תל אביב ובדרך שבה היא שיחקה. תראה, אחרי שקנזורי סלף, ופה לא היה ספק שהפועל ירושלים... הולכת להיפטר ממנו, גם אם אין לה פלן בי, כי זה לא החזיק, והדיווחים שאני שמעתי זה שהשחקנים, זה אולי קצת ירגיז את הועדי הפועל ירושלים שישמעו את זה, השחקנים באימונים הראשונים, אחרי קנזוריס, היו באופוריה, והרגישו שעכשיו זה שלהם, וכאילו הקבוצה בחרה בהם, ושוב לא הייתי הופך את הדבר הזה לאידיאולוגיה, כי יש איזה אפקט מיידי, אני לא יודע כמה זה יחזיק מעמד, אבל זאת הפועל ירושלים אחרת, מאשר הפועל ירושלים של קנזוריס, עובדתית.
אני אנסה לספק הסבר לפרימו. נגד הפועל תל אביב ב-30 מפרש פרימו, הם עלו בלי רכז, בלי ספידי סמית, נכון. ובלי קריס ג'ונסון. קריס ג'ונסון, לכל מקום שאני יכול ללכת איתו כזר, אני אלך איתו.
אוקיי.
אתה מבין, אין זר יותר מחויב ממנו, בן אדם, אתה מבין, ממצא מעצמו 100%, לא משנה שאתה יודע, אתה יודע, הוא משחק עם טייפים פה וטייפים שם, והוא לקח 7 כדורים חוזרים בהתקפה עכשיו. שאתה בא בלי שני השחקנים האלה, אוטומטית אתה באיזושהי עמדת מגננה, נכון שזה לא צריך להגיע
ל-30 מפרש.
אבל פה כשירושלים בא עם הסגל הזה, הבנת שהיא מסוגלת לנצח.
כן,
אבל ההסבר שלך הוא הגיוני מדי, ולכן הוא לא הגיוני. זה לא...
יותר מדי חכם, אתה אומר.
לא, הוא הגיוני. זה לא מסביר איך פלוס 15 מתחלף למינוס 30. אין. יש פה איזה נקודת שבר שאי אפשר להסביר אותה.
הרלה, אתה בדעה כמו אריה ואלי סער בתחילת התוכנית שמכבי יכולה לעשות את זה גם בברצלונה?
היא יכולה בטוח, כי במומנטום אולי הכי טוב ביורוליג, לא רואה קבוצה שנמצאת במומנטום כמוה, והיא נאבקת ככה על הסיכוי האחרון שלה להיכנס אוטומטית לפלייאוף, אז כן, היא יכולה, ולא, ברור שהיא לא פיבוריטית, ברצלונה עדיין בבית ועדיין יש לה המון על מה להילחם, אז ברצלונה כמובן היא הפיבוריטית במשחק הזה.
הרלה וייסברג, וואלה ספורט, המון המון תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
ערב טוב, עוזי דן, ספורט הארץ.
אהלן. עוזי, אבל ממש לפני הכדורגל, ויש הרבה, אתה רוצה לדבר איתנו על דרור פולק, זכרו לברכה, שחקן טניס שולחן בינלאומי, שלקה בדום לב בגיל 64, עוזי, ספר לנו.
מה, הדור שלנו, פרימו, דרור פולק היה שם, היה מותג, זה היה עצמת, היום, אני לא חושב שרוב המאזינים שלנו יודעים מי אלוף או אלופת ישראל בטניס שולחן, דרור פולק היה שם אגדי. לא רק בגלל שהוא היה כישרון מדהים בתחום שלו, באמת, הוא היה משהו, אני אומר לך שאני בנאורה הייתי שחקן פינג פונג לא רע, והוא היה דמות, ואני הסתכלתי נגיד על אבי כהן, או על גיורא שפיגל, או על ביקי ברקוביץ' ועל דרור פולק, אלה היו האנשים שהרצתי כספורטאים. הוא בגיל 11, זומן לנבחרת הבוגרת, הראה אותו מאמן שוודי, שאימן הזה נבחרת ישראל, ושוודיה היא מעצמת טניס שולחן, הייתה לפחות, והוא נדהם מהכישרון שלו. ואני אומר לך שאם הבן אדם הזה היה בדור אחר, הוא היה נולד במדינה יפן, סין, שוודיה, גרמניה, הוא היה בטופ של הטופ העולמי.
כן.
וגם ככה, שבע פעמים אלוף ישראל, שמינית גמר זוגות באליפות עולם, ארבע מדליות זהב במכבייה, עשרות שנים בנבחרת ישראל, דמות שבא מישהו בענף טניס השולחן שלא העריך אותו מקצועית, אהב אותו אישית, והעריץ אותו אפילו, וכמו שאמרת, בגיל צעיר, 64, דום כן. לב.
יהי זכרו ברוך, ובאמת רק נאמר, שטניס שולחן לא ענף שהרוב הילדים בארץ מתעניינים בו, כמובן ש-90% מהם זה כדורגל, אני לא יודע כמה נשאר לטניס שולחן להתעניין, כמו שהזכרת.
נכון, אבל תמה, שיש מישהו שהוא ברמה גבוהה, אני זוכר, ובטח גם אתה זוכר, שהם משדרים מהר יותר גבוה יותר, חזק יותר, התוכנית של יום שלישי אחרי הצהריים, התוכנית ספורט, בעצם היחידה חוץ ממה שהיה מבט ספורט,
האגדית,
כל מיני ענפי ספורט, והיום שדרים את דרור פולק, או טניס בכלל, כי זה היה קצת אחרת מהיום, כן?
אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. עוזי, בוא נעבור ברשותך לליגה בספרד אתמול, ראינו את אתלטיקו מנצחת ממש בדקות האחרונות, משחק חוץ קשה בוויאריאל.
שמע, ניצחון סופר סופר חשוב, שער ניצחון דקה 80 ומשהו, שמחזיר את אתלטיקו מדריד למקום הרביעי, אנשים קצת שוכחים או קצת לא מסתכלים על הטבלה, נראה להם ש... ריאל, ברסה, ג'ירונה ואתלטיקו בטוחות בליגת האלופות שנה הבאה, אבל אתלטיקו מדריד ממש לא. בזכות הניצחון הזה היא חזרה למקום הרביעי, רק שתי נקודות לפני בלבאו, הקרב פתוח לגמרי, ומבחינת אתלטיקו מדריד, אם היא לא מגיעה לליגת האלופות, כישלון מהדהד, אז זה היה ניצחון באמת סופר חשוב, 8 מחזורים לסיום, נכון שהאליפות עוד לא סגורה ויש עוד קלאסיקו, אבל המאבק על המקום הרביעי, עם אתלטיקו מול בלבאו, יותר צמוד, ויש כאלה שיגידו שיותר מעניין או יותר פתוח מאשר המאבק על האליפות.
במבט לתקשורת הספרדית, אתה רואה את הידיעות שיוצאות היום, שינסו להשאיר את צ'אבי בברצלונה גם בעונה הבאה, אחרי שהוא הודיע שהוא לא ממשיך.
תשמע, זה ידיעות שכבר כמה שבועות, ברצלונה מהרגע אני אמרתי את זה פה, ולא רק אני כמובן, הרבה פעמים, מאז שהוא עזב, ברצלונה נראית מצוין, מציגה תוצאות, נראה מה יהיה ברבע גמר האלופות, אבל כאילו הוא הוריד את איזה מסע כבד מהכתפיים שלו, והקבוצה מתפקדת, ותשמע, בסוף, צ'אבי, זה אייקון בברצלונה, וברצלונה רצו אותו, ולקח אליפות שנה שעברה, בוא נזכור, יכול להיות, שאם העונה תיגמר, גם אם ברצלונה לא תיקח חליפות, אבל אם העונה תיגמר, אתה יודע, מקום שני, 3-4 נקודות מריאל, ואולי צ'מפיונס ליג, אבל גם אם הם יצליחו בצ'מפיונס, נגיד, יגיעו לגמר, לא יודע מה, שני הצדדים יעשו חושבים, כי בסוף, ברצלונה זה הבית של צ'אבי, וזה לא שיש לו מועמד יותר טוב, או יותר מתאים לברצלונה ממנו, זאת אומרת, זה לא שפפ גוארדיולה חוזר עכשיו ל... לקטלוניה.
אוקיי, נסתפק בזה. עוזי דן, ספורט הארץ, המון המון תודה.
תודה
אנחנו עם שר פרסומות ושווים. חזרנו, דיווח עכשיו בבילד הגרמני, שביירן מינכן מאוד מאוד מרוצה מההתקדמות של דניאל פרץ, אבל לא שינתה את ההחלטה שבעונה הבאה הוא יצא להשאלה.
איך הם גילו את ההתקדמות?
הצוות המקצועי על הדשא רואה מה שאנחנו לא רואים. ערן סורוקה, ערוץ הספורט, אהלן.
אני גם מרוצה מההתקדמות.
מצוין. דבר איתנו, מה ראינו בלילה? מה הכי חשוב היה בוסטון? מה?
דווקא הכי חשוב היה מה שקרה בין פיניקס לניו אורלינס. שתי קבוצות שנמצאות ככה במאבק מאוד מעניין על מקום בפלייאוף או בפליין. אנחנו יודעים שיש רק 6 מקומות מובטחים בפלייאוף, וכרגע ניו אורלינס כבר הייתה לרגע במקום הרביעי, שמבטיח גם יתרון ביתיות בסיבוב הראשון, אבל אז ברנדון אינגרם, אחד הכוכבים שלה, נשקע, ומאז הם קצת מאבדים גובה. מצד שני, פיניקס קיבלו 10 משחקים אחרונים, אתם יודעים, עושים כאילו בדיקה של כמה לוח המשחקים קשה או קל, יצא שלוח המשחקים של פיניקס היה השני הקשה ביותר של קבוצה כלשהי ב-30 השנים האחרונות. אז בינתיים הם התחילו לגבי בניצחון חוץ בדנבר, אפילו באוקלאומה סיטי, הגיעו לניו אורלינס, ניצחו שם הלילה עם דווין בוקר שנותן הצגה של 52 נקודות. כן, ובבוקר כבר ראינו אותו נותן משחקים כאלה, לא פעם ולא פעמיים בקריירה שלו, שבהן הוא פשוט מחפיץ ומנצח אפילו לבדו משחקים, אז באמת עוד ערב מעולה שמראה עד כמה גדול הפוטנציאל של פיניקס שהם מתחברים.
מה עוד היה לנו? ניצחונות לאינדיאנה, אורלנדו, אטלנטה?
כן, בגדול אטלנטה נגד שיקגו זה גם המשחק המעניין של הלילה. בפליין יש הרי 4 קבוצות שמגיעות לפליין, ואחד המשחקים זה בין מקומות 9 ו-10, על זכות בעצם להיכנס לפלייאוף מהמקום השמיני. עכשיו שתי הקבוצות עם כל מיני חסרים, שיקגו בלי זק לוין כבר הרבה זמן, באטלנטה בלי טרי יאנג כבר בערך חודש, ודווקא אטלנטה מנצחת שם בחוץ דווקא לילה אחרי ששיקגו ניצחה במינסוטה, והחוקס עושים את זה גם כש שני משחקני החמישייה שלהם, כולל יאנג עצמו פצועים, ובחור צ'כי, בשם ויט קריאצ'י, שבזמן האחרון הוא הולך לתופס
בביטחון.
שם של טניסאי, כן, בדיוק. אז הוא עלה עם 5-5-3 במחצית הראשונה, כולל סיק הרייר של 18 נקודות, נותן ערך מוסף צובר שם ביטחון, אז החוקס ככה רק חצי משחק משיקגו פה ושם, והם פשוט נראים יותר טוב בלי טריאנג.
נגעת בשיקגו, ויש אמירה של יוצא שיקגו שקצת עשתה רעש ברשת, טוני קוקוץ'. אומר שעם כל הכבוד, עם כל הכבוד לאדון יוקיץ', הוא לא ברמה של רג'ה וולדי דיבאץ'.
וואו, אתה מחזיר אותנו ליוגוסלבים הגדולים, וואו, וואו.
שמע, זו אמירה שאתה יודע...
רג'ה ו...
וולדה?
ומה?
הוא אומר שהוא לא ברמה, שים לב, it's not in the level, הוא לא ברמה של רג'ה ודיבאץ'.
בעניין של דיבאץ' הוא צודק, בעניין של רג'ה לא.
אתה חושב שיוקיץ' פחות טוב
מוולדה דיבאץ'
בסיור,
אריה? לא, תראה, יוקיץ' הוא רמה בפני עצמה, אף אחד לא דומה לו ולא יהיה לעולם דומה לו. זה תופעת טבע שצריך להסתכל, אני מדבר מבחינת הבנת המשחק וכל זה. אז ללכת להשוות...
לא, הוא צודק אולי בקטע הזה שאז האירופאים לא קיבלו את אותו מעמד שמקבלים היום, אריה. אז האירופאים, כדי להכניס רגל בליגה, זה לקבל הכרה,
היוגוסלבטיקה הזאת ששיחקה עם השחקנים האלה, עם פספלי, נכון? כל אלה, הם משחקים היום ב-NBA ראש בראש עם כל הקבוצות, הקבוצה הזאת. מה זה? זה קבוצה הכי גדולה שהייתה אי פעם באירופה. סורוקמן, משפט סיום שלך על היוגוסלבים הנהדרים?
בלי ולדי ובלי ארבידה סבוניס ובלי רג'ה, אין ניקולה יוקיץ'. זה מה שאני כן אגיד.
או, יפה.
אולי תחבר גם את... חבר עוד שני האנשים.
ואת יאניס ואת נוביצקי. כל הדור הזה, מה שנקרא, עמד על כתפי ענקים.
כל מילה בסלע.
יא סורוקה, ערוץ הספורט, המון המון תודה.
תודה לכם,
כאן אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, עורך שר פלסנר, אחראי לשידור ב-103, סתיו קורנס, ברדיו צפון 104.5, יניב לני, בדיגיטל, עידו טבת, רונן שבתאי, עמיתי דואק ומיכל קדוש, ובאולפן היו איתי ידידיי הטובים, אריה מליניאק, אלי שר, ממש נעמתם לי,
בשורות טובות, פרימו.
תודה רבה, פרימו.
יאללה חברים, להתראות, ביי.